עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, הלילה, 10, ומבלי, שידור ישיר ברשת 13, משחק הגמר של יורו 2020, אנגליה מול איטליה. יוני, אהלן, ערב טוב.
אהלן, קוף, מה קורה, אתה מתרגש?
ממה?
מהגמר?
למה, אני שותף?
למה לא?
לא.
כל גועת כדורגל אמיתי שותף.
כן, באמת.
תגיד, מגמר ה-NBA אתה מתרגש?
לא.
אה, אוקיי, אז אם ככה, אז
תצטו. שהפועל רמת גן הניפה את גביע המדינה.
אז התרגשת.
התרגשתי, אבל למחרת כבר חזרתי לעצמי.
הבנתי.
לא, אנחנו לא מושכים את זה.
גם אני מתרגש, ומחר אני אחזור לעצמי, אני מבטיח לך. ובמלוא המרץ, זה לא ישנה מי תנצח.
התרגשת מהתואר הראשון לנבחרות של ליאו מסי?
כן, מאוד.
כן, באמת?
התרגשתי, כן, גם במאצ'אפ מול נאמר, גם תואר ראשון, גם שלו, אתה יודע, יש לו איזה 2-3-4, גם חיות של קופים יש לו על הכתפיים, אולי זה פתח לבאות, לך תדע, בשלהי הקריירה שלו.
פתח לבאות?
כן, אולי מונדיאל.
הם לא יהיו אלופי עולם.
למה לא?
כי אתה ראית איך הם נראים, הם לא יהיו אלופי עולם.
לא. מה, אנגליה נראתה עד בטורניר הזה מבריקה? הנה, הגיעה לגמר.
כן, אבל...
היא יכולה לקחת גם את הגביע היום.
בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, ארגנטינה לא תהיה בקטר 2022 אלופה.
אתה מעריך ככה?
אני משוכנע כמעט. באמת.
טוב,
אין להם, ברזיל טובה.
אני לא יכול להתווכח עם הערכות שלך.
לא, אני מצטט גאונים. אני מה יש מושג בחייך?
שאומרים שמי תהיה אלופת עולם? איטליה?
מה?
איטליה?
לא ברזיל, למרות שחסרו לה הרבה שחקנים בטורניר הזה.
אז מי תהיה?
אבל האלופה תהיה מאירופה, כל הפרשונים בטוחים.
אף אחד לא אמר מכל הפרשונים הגאונים האלו שאיטליה ואנגליה יגיעו לגמר. אמרו או איטליה או זה, אנגליה בכלל לא שמעתי.
כן. יש לנו גם את גמר ווימבלדון, ג'וקוביץ' מול ברטיני.
זה שם הולך קרב.
כן, אחת, ג'וקוביץ' כבר הוביל בסט הראשון 5-2, הגיע ל-5-5. ברטיני ניצח 1-0, אני חושב שהסרבי מערכה שנייה 6-4 לג'וקוביץ', אני חושב שהוא מאוד כועס
ג'וקוביץ',
וכן, זה ייגמר עכשיו בום בום בום, כך נראה לי.
טוב, בוא נראה, תראה, מדורג צ'י בעולם, לא פרייר.
כן, תגיד לי רגע דבר אחר, החלטת בורר, בעולם הספורט לנו יש בוררים, החלטת הבורר, ישראל שימוני הוא גם דיין, גם בורר, קבע שים הדר חייב להמשיך בהפועל תל אביב לעוד עונה אחת, על אף שחוזר.
לא, הוא קבע שאם מישהו רוצה אותו, אז צריך לשלם להפועל תל אביב.
לא.
זה מה שהוא קבע.
הוא אמר שהמחיר גם חייב להיות ריאלי, הוא רק לא אמר כמה.
נכון.
אבל בכל מקרה, זה צריך דיון נפרד, עוד דיון בוררות. אבל בכל מקרה, הוא אמר שהוא חייב לשחק, למרות שהפועל תל אביב לא הפקיד את החוזה בבקרה התקציבית, ובאיגוד הכדורסל. אז אני רק לא מבין דבר אחד, למה באמת ספורטאים מענפי כדור ובכלל ממשיכים ללכת ולהשתמש בבוררויות ולא פונים פשוט לבית דין לעבודה וסוגרים את העניין?
כי בית דין לעבודה מחזיר אותך, אם אתה בתוך איגוד,
לא.
הוא מחזיר אותך למצוא
לא.
תהליכים,
לא.
כן?
לא, אף אחד לא. אף אחד לא. צביקה לא? שרף היה 4 פעמים בית דין לעבודה, אף פעם לא החזירו אותו. ותמיד
לא
הוא ניצח.
אותו? לא החזירו אותו?
לא החזירו אותו.
אוקיי, אני יודע שתאגידים ואגודות ועמותות בדרך כלל פוסקות בתוך הגוף שלהם, ורק אחרי זה...
לא, אחרי זה עירור, זה למחוזי, זה משהו אחר.
לא, אני מדבר על אחרי זה, כן, עירור למחוזי, ברור, כן. עתירה, זה לא עירור. כן.
לא, זה עירור.
בסופו של דבר, הבורר פה קבע החלטה נכונה.
נכונה?
יש... כן.
אבל החוזה לא הופקד.
אז מה אם הוא לא הופקד? נו, זה הסמנטיקה, לא הופקד.
אז בית דין לעבודה אין סמנטיקה.
לא, אתה אומר שבית דין לעבודה יגידו לו, החוזה לא תקף.
בית דין לעבודה היה משחרר אותו.
היה משחרר אותו.
ברור.
אוקיי.
חוק הוא חוק, אין סמנטיקה.
לא, לא. שיש חוזה, ואם הוא לא הופקד טכנית, בגלל...
אבל החוק מחייב להפקיד.
החוק מחייב להפקיד. התקנון מחייב להפקיד.
כן.
אוקיי. בסדר, אני אומר שההחלטה נכונה.
בסדר, טוב שאתה לא בורר. שרון דודוביץ', ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
ועכשיו, יורו 2020, מתכוננים לשריקת הפתיחה.
שרון, אתה איתנו?
חג שמח, מה העניינים?
וואלה, בסדר, אז בוא תשמע איתנו שעורך את המשדר הזה, שר פלסנר, עורך ומפיק אותו. אחרי השידור ב-103, איציק אהרון, ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר. בדיגיטל, העורך הוא דוד זבולוני, אנחנו בכל האפליקציות, גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, בשידור ישיר, בכל המדיות. אם אתה רוצה לראות אותנו, אתה יכול לראות. אפילו אני עכשיו רואה אותי. מה יהיה הערב?
יהיה כיף, יהיה כיף, תקשיב, יהיה כיף. היה חודש כיפי, והולך להיות גמר כיפי, ו...
אמרת חג שמח, אבל אצל קופמן אין שום התרגשות. אתה יודע למה?
למה?
כי הוא אמר שהוא לא חלק מזה. ברגע שהוא לא חלק מזה, הוא לא מתרגש.
למה הוא לא חלק מזה? כי ישראל לא ביורו?
לא, כי הוא לא חלק מזה. הוא לא חלק מהחגיגה, ולכן אין לו התרגשות.
אנחנו לא ביורו, וטוב שכך.
בגמר ה-NBA הוא טיפה מתרגש, אבל למחורת הוא קם לעבודה.
לא, מתרגש בכלל.
לא?
לא. אם אני רואה סי עולם, אתה יודע, כדור ברזל, מוט, 200 מטר, דברים כאלה, אז אני מתרגש, כי זה באמת, אתה יודע.
אז כל אחד והאבות שלו.
כשאני אגיע לגיל של קוף ומה שהוא עשה, אז אולי אני גם לא מתרגש. כרגע אני נורא מתרגש. ובאמת יש...
זה לא קשור לגיל, גם אני מתרגש.
נו יפה, אתה רואה? אז זה גיל מנטלי.
נכון.
יפה, אז אנחנו נחגוג הערב יוני. באמת הולכת להיות חגיגה גדולה, אנחנו רק נגיד שאנחנו נתחיל שידור כבר מ-8 בערב בספורט אחת, אחרי זה ב-9:15 ברשת, ואז המשחק ב-10, ואחרי זה גם תוכנית סיכום. וזה כאילו, אתה יודע, זה היה יורו מהנה סתם ככה, אבל זה היה יורו מענה פי כמה נוכח השנה וחצי המזופתות שעברנו בכלל באופן כללי, בטח כל אחד באופן פרטני, אבל גם בכל מה שקשור לספורט, אנו רוב הדברים שהיינו רואים בשנה וחצי האחרונות, זה בלי קהל, זה בלי אווירה, הרבה דברים כאילו נעלמו לנו מהעיניים, וזה חזר בגדול, היה יורו פשוט מצוין.
מדהים, היה באמת יורו, היה באמת יורו איכותי. אתה יודע מה, בהרבה מאוד, לא בכל האצטדיונים היה קהל, ואם היה זה היה חלקי.
אבל מה שאפשר היה,
אבל מה שצולם, מה שצולם מדנמרק, משחקים בדנמרק ואנגליה עם קהל ובקו.
נכון, והתגעגענו, אבל בקו פחות, כי היה שם גם אצטדיון נורא גדול והכל, אבל הטורניר לאט לאט הלך ונבנה, והרמה עלתה. והיו דרמות כאילו מאוד, היו דרמות גדולות, והיו איזה שניים, שלושה ערבים היסטוריים, זאת אומרת, שאתה לוקח איתך הרבה שנים קדימה, ובסופו של דבר, שתי הנבחרות הטובות ביותר בטורניר, ויוני אמר את זה נכון, לפני זה, הרוב לא נתנו לא לאיטליה ולא לאנגליה להגיע לגמר, אבל אלה שתי הנבחרות שהיו הכי טובות בטורניר, והם הגיעו לגמר, זאת אומרת, אין פה איזה סינדרלה או משהו כזה, ואתה יודע, זה גמר שלא היה
זה פעם. הם הגיעו לגמר, שרון. אחרי שהם מדיחים את אלופת העולם במונדיאל, את אלופת אירופה, את סגנית אלופת העולם, ועוד שורה של נבחרות שהרבה יותר טובות גם מאיטליה וגם מאנגליה.
כן, בבלגיה הדיחה את פורטוגל ושוויץ את צרפת, ואז איטליה המשיכה, באמת היה לה יותר נוח, אבל עדיין היא שיחקה לפחות את חצי הגמר, חוץ מהמשחק נגד ספרד, את הכדורגל הכי מענה, ואנגליה שיחקה את הכדורגל הכי נכון. זה היה לפעמים משעמם, זה היה לפעמים טקטי, אפרורי כזה, אבל זה מה שאנגליה הייתה צריכה כל השנים, כי שמות יש לה, אבל דרך אגב רוב השחקנים הכישרוניים שלה, הם בכלל נמצאים על הספסל. גם היום אני מעריך שגר הסאוגי תפתח עם שני קשרים אחוריים, כנראה רביעה אחורית, לא ינסה איזושהי ניסויים גדולים, אבל אתה יודע, הם משחקים נכון, הם מתחרים נכון מול היריבות שלהם.
תגיד, מה שם הולך עם הקהל? הבנתי שיהיו כבר יותר מ-65,000.
אנשים ששמעתי שהיו כבר בחצי הגמר, נכון, היה מותר 60, אבל היו 72,000. נכון. אני מעריך שיהיה למעלה מ-70 אלף, למרות שכאילו מותר רק 60. בבריטניה, לדעתי בעוד 10 ימים מסירים לגמרי את ההגבלות של הקורונה. לא ניכנס לזה, אבל הם החליטו שצריך להמשיך את החיים הלאה. אבל הם עשו כל מה שאפשר, מבחינת החיסונים והכל, ממשיכים את החיים הלאה.
הם עוד לא יודעים את המספרים. חכה, גם איך חגיגת היורו?
לא, הם יודעים. כבר יש היום 34 אלף נדבקים ביום, אבל... כן. אני לא אכנס לזה, אבל מספר החולים קשה כמעט לא זד. אבל בסדר, לא משנה.
עזוב, מה, זה בריטים. אתה יודע, לוקח להם זמן לחשוב, לחשב.
תקשיב, הם בהתחלה נכשלו, אבל התוכנית חיסונים שלהם, איך שהם עבדו, חוץ מארצות הברית, הכי טוב בעולם, הם חיסנו איזה 60-70% מאוכלוסייה של 60 מיליון, זה מטורף. אז אני מקווה שזה יהיה בסדר. ובאמת, את יודע, אנגליה חיכתה לזה, אני לא אופתע, לא אופתע אם המלכה אליזבת תהיה היום באצטדיון, למרות שקורונה ועניינים, אבל לא אופתע אם היא תהיה היום באצטדיון.
טוב, אני צריך לשחרר אותך שרון לשידור.
רק להגיד לו מילה שהשידורים שלהם והסיכומים שלהם לא נפלו מרמת היורו, כל הכבוד לכם. ממש
נהניתי. תודה רבה.
תבלה. עוזי דן, ספורט הארץ, לונדון, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, אני ליד ומבלי, ואני רוצה להגיד לך רוני שהייתי, ראיתי הרבה טורנירים בפעות חסיות שמובדת רחוק, מה שקורה פה עכשיו, שלוש עשרה משהו תקשיב לשחק,
עוזי, אתה חייב להתרחק, אני פשוט לא שומע אותך.
אני
מוקף,
אני
מוקף,
זה
הכי טוב
שיכול להיות. הבנתי. מה הטירוף שאתה רואה שם שלא ראית? בוא תנסה בכל זאת, נשמע אותך.
הרכבות, זה פשוט באמת שיש פה, ואנחנו שוב מדברים על כמה שעות טובות לפני המשחק, וכמובן שהאוויר משפך את המים, כמה הגשם שקצת מתופסף לא מפריע לאף אחד.
עוזי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אנחנו ננסה להתקשר שוב לשדר כדי ליצור קו באיכות טובה יותר. תודה בשלב הזה. אנחנו במערכה השלישית בווימבלדון, הכל קורה טוב לאנגלים, הכל קורה להם באותו יום, אחת במשחקונים. עכשיו בואו נעבור לאיש שסידר את אנגליה בגמר. אורי גלר, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אני מדבר אליך מיפו עתיקה, די רחוק מוומבלי, אבל יש לי את האמונה הזאת שאנגליה עלולה לנצח היום.
מה היא היום?
עלולה? למה עלולה?
הבאת אותה עד לפה ועכשיו היא עלולה?
כל אחד אומר לי שאיטליה יותר טובה, אבל אני מאמין בכוח המוח, כוח מחשבה חיובי, מוטיבציה, השראה, וכן, אנחנו כולנו נשאל
ונתבולד. אורי, אבל אתה הבאת אותם לגמר, אז בוא תן לנו את התוצאה, בוא תקח את הגביע, תגיד איך אתה עושה את זה ונתקדם.
תשמע, בוא נצטל לכם קוריוז מעניין. אני קיבלתי חולצה של מרדונה, שמרדונה בעצמו חתם עם קניצ'ה כאשר הם הכניסו גול לברזיל.
קניצ'ה.
כן, החולצה בקניצ'ה היה שחקן ארגנטינאי, ביחד עם מרדונה, תקעו גול. אני קיבלתי את החולצה חתומה מידי קניצ'ה, שבא לבית שלי באנגליה, הוא גם חתם על החולצה. במקרה מאוד נדיר, דרך אגב, החולצה ממוסגרת במוזיאון שלי. תשמע, השבוע מגיע בן של חבר שלי, שהוא היה חבר הכי קרוב של מרדונה, הוא גר בלונדון היום, והבן שלו גר בירושלים, והבן שלו צייר, קוראים לו ישראל סוריאנו, צייר לי ציור שמן של מרדונה, מחזיק את הגביע העולמי. אנחנו תלינו את זה, ואמרתי, והוא אומר לי, שמע, ארגנטינה, בוא ניגע בתמונה, בוא נאמין שארגנטינה תנצח. אז איך תסביר את זה?
אז זאת אומרת, הקופה אמריקה כבר סידרת. אגב, אתה מדבר על... על מונדיאל 90, קניג'ה ומרדונה, חצי גמר. אבל תגיד לי, מה אתה חושב שאתה צריך לעשות הלילה כאשר תצפה במשחק? כי בסך הכל האיטלקים על פניו נראים לי טובים יותר.
בגלל בגלל שאני היום מופיע בהרבה עיתונים באנגליה, ואני צובר את הצופים ואת המעריצים ומעריצות, אז פשוט נותן להם פקודה לחשוב חיובית, לדמיין את סטרלינג תוקע גול, לדמיין את...
למה לא הארי קיין?
ופשוט לדמיין שהארי קיין מרים את הגביע.
הבנתי.
ומה יקרה אם זה לא ילך? מה יהיה מצבו של אורי גלר בעיני אותם אוהדים שקיבלו את הפקודה ונשמעו לפקודה, אבל זה לא עזר.
יש שם הרבה סרבני פקודות, אני מכיר את החבר'ה. חלק גם לא מבינים, אתה יודע, את הפקודה.
תראו חבר'ה, אני לא עושה ניסים ונפלאות. אם זה לא יצליח, אז זה לא, אז אני אהיה כמוהם די עצוב על המקרה, מאוד. כי אני, בכל אופן, אני גרתי באנגליה 35 שנה, יש לי דרכון בריטי, הבן שלי עובד בלונדון, ואני, זהו, אני עם אנגליה.
אבל אורי, הסקוטים, החברים שלך, הם מבסוטים? הם רוצים שאנגליה... אני משוכנע שהם לא רוצים שאנגליה תניף.
אני חושב עמוק בלב, הם רוצים את זה, היה להם...
איך יכול להיות? הסקוטי ירצה שאנגליה... זה מרי מלכת הסקוטים לא נתנה להם. עכשיו אתה רוצה שתניף?
זאת שאלה שאני לא יכול לענות. אתה צריך לשאול את הסקוטים מה באמת הם חושבים בלב על אנגליה. אבל אני מאמין שבגלל שהם כבר לא בטורניר, הם עם אנגליה. תשמע, זה ירים את המורל...
מה אתה היית חושב כאנגלי?
בצורה בלתי רגילה.
אורי, מה אתה היית חושב כאנגלי על סקוטלנד?
לא, הוא הלך איתם.
אנגלי? אני רק דברים טובים. אל תשכח, יש לי, קניתי אי סקוטי. אז זה עושה אותי כזה
קסקוטי. אתה מפחד שיעלימו לך אותו, אז אתה איתם.
תשמע, אני אמרתי כך, אם ברגע שאנגליה מנצחת, אני שם את דגל ישראל על האי שלי עם דגל סקוטלנד ודגל אנגליה, שכל העולם יראה את זה. אפילו ריצ'רד ברנסון אמר שהוא יצלם את זה, הוא עכשיו בחלל, הוא תכף יעבור מעל האי שלי. ריצ'רד ברנסון בעל וירג'ין אטלנטיק.
אני לא חושב שזה מתחבר דווקא דגל בריטי עם דגל ישראל, אתה יודע, הם תלו פה כמה חבר'ה. נכון שגם אנחנו תלינו שניים, היינו צריכים יותר, אבל אני לא כל כך מתלהב מהקטע. ואל תשכח גם שהמלך כאילו הוציא את הצבא הבריטי מכאן, ונשארנו פתאום, אתה יודע, כמו יתומים, לא ידענו לנהל את העסק. זה לא כל כך מקום לחבר את הדגלים.
עזוב עכשיו את הדגלים, בוא... רגע, לי
יש
שאלה אליכם.
נו.
תן לי... אתה תנבא, תגיד לי, give me a prediction, מה אתה אומר שהתוצאה תהיה היום?
אני חושב שזה יהיה, אתה יודע, אני אלך להערכה, אנגליה תוביל, איטליה תשווה, ובפנל, האנגלים יקרסו, הם תמיד קורסים בדברים האלה. אפילו סאוטגייט קרס.
אני חושב שזה ייגמר 2-0 ב-90 דקות לאיטליה.
אוקיי. אז אני עומד לנה...
רק אל תאבד לי את השעון עכשיו כעונש.
אז אני מאוד רוצה לנפץ את המיתוס, מה שאמרתם עכשיו, win or lose, נדבר מחר שוב.
מה, לא הבנתי.
זה חוכמה מאוד קטנה, לא שלא.
גם אני יכול להגיד לך, מה?
בדיוק, אנחנו מדברים אורי גלר, בדיוק.
אני עדיין מאמין, אני מאמין שאנגליה תנצח, יש לי...
ב-90 דקות? כמה היא תנצח? ב-90 דקות?
לא, זה אני לא, אני לא, זה אני לא, אני לא מדייק עד כדי כך. אבל חבר'ה, תקשיבו, בוא נדבר...
תוצאה, רק תוצאה תן לנו.
אין, לא, אני לא יכול לנבות. אני רוצה, רואה תוצאה שאנגליה מנצחת. זה דבר ענק, אחרי כמה שנים, 50 וואו, לא להאמין.
מ-66, 55 שנה.
לא להאמין.
טוב, נחזור אליך מחר, אורי, נראה מה הבאת.
נכון.
בריאות.
דרך אגב, העיתון היהודי... באנגליה שנקרא Jewish Telegraph גם את הכדור שניצח לאנגליה ב-1966 את המונדיאל, ואני חתום על הכדור, השם שלי על הכדור. אם אתם לא מאמינים תסתכלו, לכו לאתר.
אתה גם סידרת להם, אתה גם סידרת להם את הקטע עם עם השופט בדקה 104, שהם קיבלו שער, על אף שלא היה שער מול מזרח, מול דנמרק.
איך אתה זוכר? אתה גאון בכדורגל.
לא גאון, אני בסך הכל קורא וזוכר, מה אני גאון?
תקשיבו, האינסטגרם שלי זה ואורי גלר, תראו את הכדור, חתום אורי גלר על הכדור. הכדור נמצא למעשה במוזיאון במנצ'סטר.
כן.
ואני ביקשתי את כל אנגליה לגוע בתמונה של הכדור. ולחשוב בגדול, אינגלנד
ווין.
אמרת לו שהוא גאון בכדורגל.
מי, גאון?
אורי גלר אמר
על כל פעם. קודם כל, אני לא גאון בכלום. גאון בכדורגל,
יא אללה, זה גדול.
אורי, תודה.
בבקשה.
להתראות, נשתמע מחר. אני אוהב תמיד להיות על התוכנית
שלכם, המון אהבה.
תודה לך.
מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
העיקר...
שמעת שאורי גלר אומר שקופמן גאון בכדורגל? תגיד, יש דברים כאלה.
מה הוא אמר? שאנגליה תנצח, לא?
כן.
כן.
אבל בגלל זה אתה הבאתי אותך בתור מה שנקרא...
איטליאנו.
אתה גם סוג של נביא שאמר שאם איטליה תגיע לרבע גמר,
אני עכשיו הולך לנסות לכופף שתי כפיות.
אתה יכול להמשיך לנסות, תשבור אותם יותר טוב.
כן,
מה יהיה?
זה גדול, קופמן גאון.
שמע, מה יהיה? אני אמרתי לכם, אני יכול להגיד מה אני רוצה שיהיה, ואני רוצה שאיטליה תנצח. אני גם חושב שאיטליה כנבחרת היא יותר חזקה כקבוצה, לא כבודדים, כקבוצה איטליה יותר חזקה, אבל שוב, זה גמר, באנגליה, באנגליה, הכל יכול להיות. אני מקווה שאיטליה...
אתה לא רואה פערים מהותיים, מקצועיים, נטו, גם בהגנה עם השוער של איטליה, וגם בחלק ההתקפי, ובכל ה... אתה יודע, בסגנון המשחק, ובתצוגה שהם הפגינו לאורך הטורניר, למעט מחצית אחת מול ספרד, יתרון עצום לאיטליה.
לא יודע, עצום אני לא יכול להגיד עצום, אבל אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שאיטליה כקבוצה, קבוצה שלא תלויה בשחקן אחד, היא יותר חזקה לדעתי מאנגליה. מה שקרה באנגליה, ביורו הזה, זה מדהים, כי סטרלינג הפך להיות פתאום לסופרסטאר של אנגליה, הכל פתאום נהיה תלוי בו, כשהוא טוב, כשהוא עושה דברים מסוכנים, אז אנגליה מנצחת משחקים, וזה משהו שלא היה, אנגליה לא הייתה תלויה כל כך בסטרלינג.
זה מראה כמה שחקן... כמה שחקן, ומי כמוך יודע, מונע מאמוציות ומהעדת הקהל. ביורו
כן,
הזה הקהל אוהב את סטרלינג.
הוא בא כשחקן מאוד לא אהוד, באנגליה נכון. לא אהבו אותו, היה אנטי נגדו.
נכון.
אבל השני משחקים הראשונים, פעמיים ניצחו משערים שלו, בבתים.
נכון. זה שינת הכל, ופתאום הוא נותן...
לו, והתחבר לו.
נכון.
והפך להיות מאוד משמעותי.
תגיד, בוא נדבר קצת, מי כמוך יודע, על המהפכה שעברה איטליה מאז הכישלון לעלות למונדיאל ב-2018. מה קרה שם?
שמע, העם האיטלקי הוא עם גאה. עם גאה, גאה באופנה, באוכל, ביופי של המדינה, בהרבה מאוד דברים. וכל סיפור המונדיאל ואחר כך סיפור הקורונה, שאיטליה עברה אותה בצורה מאוד מאוד קשה, פגע בתדמית של האיטלקים, שפתאום נראו קטנים כאלה. ואני חושב שדרך הכדורגל עכשיו, ההצלחה הזאת בכדורגל מחסירה את איטליה להיות אותה מדינה עוצמתית שבאירופה כולם הסתכלו עליה.
אבל זה לא אותו משחק שלהם, לא אותה צורת משחק. אתה יודע, גם היכולת האישית של האיטלקים, אגב, כמה בוגרים...
יש שם דור
של שחקנים. כן, אבל תראה איך זה משתלב, אתה יודע, צעירים עם שחקנים שמבוגרים מהם ב... שתי חבר'ה בני 21-2 עם אנשים
שמבוגרים מהם. מי שחתום על כל המהפכה הזאת זה אחד בלבד, זה מנצ'יני. מרגע שהוא קיבל את הנבחרת, הוא שידר עוצמה, הוא שידר שהוא מאמין בשחקנים, הוא שינה את הכדורגל, הוא שינה את נבחרת איטליה להיות נבחרת התקפית, להיות נבחרת שגם אם היא מפקיעה, היא לא הולכת אחורה לשמור על 1-0, היא משחקת בשביל 2-0 ו-3-0, והוא ידע לבחור את השחקנים הנכונים, והם נראים
בצלב. וגם אתה יודע, הוא כמאמן הביא איזה סגנון חדש, קראתי היום את עוזי דן בפוסט מעולה, שאומר שהוא הביא גם את כל השטויות של האמונות פלות, ומשמעת קפדנית, ולקבוע אספות ב-11 ו-2 דקות, ולא ב-11, וכל מיני דברים, סיפורים שיש סביב המאמן הזה, והכניס לנבחרת הזאת איזה סוג של חיות, אתה יודע, משהו אמיתי, תוסס כזה.
אני עוקב אחריהם בכמה מקומות, באינסטגרם ובמקומות כאלה, ואני רואה את האווירה, אני רואה את איך הם מלוכדים, אני רואה אותם בבית מלון, אני רואה אותם באספות, אני רואה אותם באימונים, אתה רואה נבחרת שממש כולם חברים וכולם דוחפים אחד את השני, לקחו עכשיו את ספינאצולה שעבר כבר את הניתוח שלו ברגל, והוא... הגיע, הוא חלק
מהם,
הוא הולך להיות ביציע, וכל זה ביחד, אתה רואה, אווירה מצוינת, אבל אני חושב שגם בצד השני, גם אצל האנגלים, יש אווירה טובה, יש נבחרת מאוד מלוקדת, גם שם יש שילוב של חבר'ה של שניים, שלושה יותר מבוגרים, ואחרים הם חבורה צעירה ורעבה, ולא סתם שתי הנבחרות האלה הגיעו לגמר.
אבל תגיד לי, תגיד, רגע, אנחנו, שנייה. רגע שנייה, אני רוצה לשאול, אתה מדבר על שני המאמנים, גם על מנצ'יני וגם על סאוטגייט, וההשפעה שלהם על הנבחרת, מצד שני הם רואים את השחקנים, משהו כמו בשנה, אתה יודע, מעוברת, 18 יום בשנה, שהם באים למשחקים לפי הלוז האירופי. הם לא מעורבים בקטע של, זה לא קבוצה, אתה יודע, שהם יושבים להם על הראש כל יום. איך מצליחים ליצור שינוי כזה בשיטת משחק, ברמה האנושית, בחיבור, בתקופה כל כך קצרה?
תראה, קודם כל שני המאמנים כבר עם הנבחרות כמעט שלוש שנים, מ-2018. זאת אומרת שהדברים והדרך שהם הולכים בה זה משהו שהם השרישו בנבחרות, והם כבר, והשחקנים שמגיעים יודעים בדיוק איך משחקים, והם כל אחד נכנס למשבצת שהוא יודע איזה משבצת זו. מעבר לזה, שוב, אתה רואה, תשמע, החבר'ה האלה צעירים, נהנים ביחד, משחקים יפה ביחד, הם עושים דברים לא מקצועיים גם בשביל ללכד אותם ביחד. אתה רואה את ההשפעה שלהם. בין שני המאמנים לדעתי סאוטגייט קצת יותר מקובע מאשר מנצ'יני. מנצ'יני יותר גמיש, מנצ'יני מגיב למשחקים קצת יותר מהר עד עכשיו מסאוטגייט.
לא, גם אל תשווה את הרקורד של מנצ'יני לסאוטגייט, עם כל הכבוד. הבן אדם היה גם שחקן גדול וגם אימן כמעט
צריך לזכור היום שצוותי אימון זה לא רק המאמן הראשי. המאמן הראשי בסוף כל האחריות עליו, ההחלטה האחרונה היא שלו, אבל נכון, הם מוקפים באנשי מקצוע שמייעצים להם ומנתחים את היריבה, ומנתחים נכון. את עצמם, ומחליטים מי מגיע הכי מוכן. לפעמים הם בודקים את המצב הפיזיולוגי של שחקן בשביל להחליט אם להכניס עכשיו את רשפורט או את פודן, אז הם בודקים מי מהם נראה יותר טרי ומי יותר קשיר לשחק. כל כך הרבה דברים מסביב.
תגיד, רציתי לשאול אותך בתחילת, לפני שנשריקה בעיתת הפתיחה, אני זוכר שדיברנו איתך, ואמרת ברלה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עם ברלה כצעקתה, כי אתה יודע, עם כל הכבוד, לא התעלפתי. עכשיו, יכול להיות שאני לא מבין כזה גדול בכדורגל.
קודם מה כל, אתה אומר? אני אומר לך כבר שברלה בשלושת המשחקים הראשונים היה 50% מהבתים, okay. הוא היה 50% מהיכולת האמיתית שלו. אני חושב שעכשיו, בשלבים המאוחרים, הוא מתחיל לעלות. הוא עלה כבר ל-70-75%, אבל בעיניי עד היום ברלה נשאר מנוע טורבו באמצע, אבל זה לא רק הוא, שוב, זה נבחרת כל כך מאוזנת, ורטי תורמת שלו, וז'ורג'יניו מאחוריהם עושה את שלו, כולם באמת עושים את שלהם. אני פשוט אוהב שחקן כמו ברלה, כי הוא עושה הכל במשחק. מה, הוא עושה הגנה, הוא עושה התקפה, הוא גומר משחקים עם...
כן, אבל אתה יודע, מי שמושך את העין ומי שבלט מעל כולם דווקא השוער האיטלקי.
כן, דונרומה זה דונרומה, אבל זה לא...
למרות שבחצי הגמר הוא היה גרוגי לגמרי.
זה לא תמיד מי שבולט לעין. אתה יודע, באנגליה דקלן רייס זה שחקן שכמעט ולא מדברים עליו. הבן אדם מחזיק לאנגליה את האמצע, הוא כוכב כדורגל. ובנבחרת דנמרק יש לך את הויברג של טוטנאם. מה, הוא ממצטייני היורו הזה, הוא בכול הקשר 50-50 הגנתי שעושה גם התקפה, אבל הוא מפלצת באמצע. זה שחקנים היום שהכל נבחרת חזקה חייבת לפחות אחד כזה באמצע, וזה השחקנים.
לגמרי, מה, תגיד לי, מה ינצח היום, ההגנה של אנגליה או ההתקפה של איטליה?
אני חושב שהכל כל כך מאוזן, ההתקפה של אנגליה גם מסוכנת, אני חושב שמי שמאוד הופך להיות מאוד משמעותי היום באיטליה זה שני שחקנים, זה גם בונוצ'י וגם די לורנצו, המגן הימני והבלם הימני, כי הם משחקים בצד של סטרלינג, ואם הם יצליחו לחסל את סטרלינג, אנגליה תהיה בבעיה.
תגיד, זה שהמאמן האנגלי משנה טיפה את השיטה לקראת הגמר והאיטלקי נשאר לאורך כל הדרך?
למה משנה? הוא יכול לשחק אותו דבר או שלושה בלמים, אבל אני חושב שהם הוא ישחק רביעת הגנה.
הוא ישחק רביעת הגנה, אבל שבעה שחקני הגנה, לא משנה איך תציב אותם, תאמין, 5-2, 2-5, 1-3, 2-4, הוא לא ייתן לאיטלקים לחגוג עליו עם פתאום בסביבות 40 מטר
למתפצות. השאלה היחידה היא איך אנגליה, כי האיטלקים, מה שהם עושים מצוין לעומת נבחרות אחרות גם, זה הלחץ הגבוה. כשהם לוחצים הגנה כולם, הם מאוד מקשים על היריבה. עכשיו, עד היום אנגליה, לדעתי, לא שיחקה נגד נבחרת שלחצה לה את ההגנה. ונראה היום אם היא תתמודד עם זה.
כן. מוטי, המון תודה.
תודה.
בינתיים בווימבלדון 3-2 ג'וקוביץ' מערכה שלישית, שוויון 40, כבר היה בפיגור 15-40. אנחנו עכשיו עם דור הופמן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
ארגנטינה, סוף כל סוף זוכה בתואר היבשתי בקופה אמריקה, ניצחון 1-0 על ברזיל, במרקנה, שער של אנחל די מריה, מחצת ראשונה בפתיחת המשחק, מחזיקים את התוצאה, בתואר ראשון לארגנטינה מ-93, נכון?
כן, מ-1993, 28 שנים, והתחושות, החשיבות בארגנטינה מדהימות. אני יודע שפה לא כל כך מעריכים את הטורניר הזה, ויכול להיות שבצדק, זה טורניר ש...
לא שלא מעריכים, זה פונקציה של רואים ובאיזה שעות, בגלל זה לא מתחברים כל כך.
לא, פשוט הפעם בגלל שזה היה בברזיל מוקת הקורונה, אתה יודע, זה היה,
לא, זה קשור לשעות,
היו הרבה מינוסים לטורניר הזה, אבל בסופו של דבר חשיבות של אירוע צריכה להימדד על פי האנשים שזה חשוב להם, ומה שקורה בארגנטינה בימים האלה, ביממה הזאת, זה משהו מדהים, אני חושב הורס את כל מה שהיה במדינה הזאת מבחינת כדורגל, ב-28 שנים האחרונות, אכזבות על גבי אכזבות, וזו מדינה שאנחנו יודעים כמה הכדורגל חשוב להם, וזה באמת משהו שמחיקו לו, וגם מסי כמובן, 16 שנים שהוא נמצא שם בנבחרת, הרבה מאוד הישגים אישיים, לא היה לו אף הישג קבוצתי.
נכון, תגיד לי רגע, כמה, מה השלכות של ניצחון בטורניר כזה אחרי כל כך הרבה שנים לגבי הטורניר באמת החשוב בעולם, המונדיאל? איך מסתכלים על זה מהזווית הזו?
ברור שזה חשוב. ארגנטינה הייתה צריכה להוריד מעצמה את המשקל הזה. זה משקל מאוד מאוד כבד, כל מה שקרה שם ב-28
השנים. מה, היא תבוא יותר בשלה למונדיאל? היא תבוא יותר חזקה למונדיאל?
יותר זקנה.
לא, היא תבוא בלי המשקולות האלה. תחשבו מה זה עבור מדינה כזאת שהייתה רגילה להמון תארים בפרק זמן מאוד קצר, מדבר זה שנות ה-80, שנות ה-90, ופתאום שום דבר לא הולך לה, ונהיה לה איזה מחסום פסיכולוגי כלשהו, והם היו בטוחים שהם ישברו אותו הרבה קודם, עם שחקנים הרבה יותר טובים מהשחקנים שנמצאים שם עכשיו.
כן.
והזכייה הזאת, אני חושב שכן, מורידה איזשהו את האספקט המנטלי הזה, והיא תגיע למונדיאל כמו שהיא מגיעה לכל טורניר. ארגנטינה מאמינה שהיא יכולה לזכות בכל טורניר. הפעם לאמונה הזו יש גם בסיס. Okay. וזה משהו מאוד חשוב.
דיברת עכשיו לא מעט על זה של מה זה עושה למדינה כמו ארגנטינה. מה זה עושה? תן לי דוגמה. מה זה עושה ביממה האחרונה?
קודם כל זה עושר עילאי עבור אנשים שחלקם אגב לא ראו את ארגנטינה זוכה בתואר. אני למשל, אני ממשפחה ארגנטינאית, ההורים ארגנטינאים, אני נולדתי קרוב באקוודור. אז אתה גדל על התחושה הזאת, על הידיעה הזאת שארגנטינה היא הטובה ביותר, שמרדונה הוא אלוהים, כל הדברים האלה, וככל שחולפות את השנים וזה לא קורה, אז משהו מתחיל להתערר במחשבה הזאת. הזכייה הזאת משחררת הרבה מאוד לחץ, מחזירה את ארגנטינה למקום שבו ארגנטינה, כאומת כדורגל, מאוד רוצה להיות, אלופת היבשת, בכלל, להניף גביע, לנצח את ברזיל בברזיל במרקנה, זה משהו שכמובן לא קרה. את ברזיל היא לא ניצחה במשחק רשמי מ-2005. אז עבור האנשים האלה, זה רגעי עושר שרבים אגב לא האמינו שהם יזכו לחוות שוב. אני עובד עם יהודה הרם הרבה מאוד שנים, והוא אמר לי בשנים האחרונות שהוא לא מאמין שהוא יזכה לראות את הנבחרת זוכה שוב בתואר, ולכן אני חושב והחשיבות היא אדירה, והאנשים יצאו לרחובות אתמול למרות הקורונה, למרות האיסור על...
תגיד, גם המצ'אפ בין מסי לנאמר תורם לקרנבל?
לא, אני לא חושב שכל כך מתעסקים לנאמר במקרה הזה. אני חושב שגם נאמר יצא טוב מהמשחק הזה.
נכון, הוא שחק טוב.
בטח שחק טוב, וגם ההבנה שלו בסיום, מה הסיפור פה, ומי צריך ללכת, ומה החלק שלו באירוע הזה, אני חושב שזה חיזק את המעמד שלו בקרב הארגנטינאים בטוח. אני לא יודע מה הברזילאים חושבים על זה, אבל ברזיל היא לא הסיפור פה, ארגנטינה צריכה לשים גם אותה בצד. הזכייה, מסי, מעל הכל, מה זה בשבילו לזכות בתואר הזה? הרי אני לא חושב שמישהו שינה את הדעה שלו לגבי מסי בעקבות המשחק הזה. אני לא יודע גם כמה אנשים ראו את התואר הזה ומה הוא עשה.
אני רוצה לשאול אותך, דדה, אני אחרי מחצית ראשונה נרדמתי, אבל מה שראיתי במחצית הראשונה, מעבר לשער של די מריה, היה הקטע שזה באמת היה, אתה יודע, בושידו, טקוונדו, הייתה שם רמת אלימות, גם אחרי הבקעת השער, ברמה שאנחנו, אתה יודע, לא רגילים לראות, גם בכדורגל דרום אמריקאי, בטח במשחק בין שתי נבחרות האלה. מה הקטע? מה, באו לסגור שם חשבונות? מה היה שם?
לא, זהו, אתם נפלת על הגמר, אבל זה היה גם בחצי גמר, וזה היה גם ברבע גמר הרבה מאוד פעמים. זה היה כדורגל שם. זה לא היה שונה מארגנטינה-קולומביה, שהיה שלושה ימים קודם לכן, או ממשחקים אחרים. זה משהו שמדברים עליו כמובן, על עניין השיפוט, שלא מצליח לסדר את המשחק שהוא לא ייראה ככה, אבל זה חלק מהעניין, והיריבות, האמוציות, זה משהו שלא קיים, אני חושב, במקום אחר. המשחק שם הוא הרבה יותר עם הרגש ועם הלב, פחות עם הטקטיקה ועם הראש, שזה מה שאנחנו רואים באירופה בתקופה האחרונה. ואני חושב שמי שרואה כדורגל דרום אמריקאי הופתע מזה, אני לא הופתעתי ממה שראיתי שם. זה בדיוק היה מה שציפיתי לראות. והפעם...
אבל עם רמה כזו, דור, אתה מכיר את הכדורגל הדרום אמריקאי, ואתה מכיר את הכדורגל האירופי. עם הרמה הזאת שאתה רואה מארגנטינה עכשיו בקופה אמריקה, בואכה מוקדמות מונדיאל, ויש לנו בעוד שנה וחצי את המונדיאל. אתה רואה באמת שהנבחרת הזו, כפי שמשחקת בקופה, כפי ששחקה אתמול או הלילה, היא מסוגלת להגיע בכלל לשמונה הגדולות?
קודם כל, אני לא יודע. ארגנטינה יכולה לשחק רק מול מי שניצב מולה, כן? היא לא יכולה להמציא עכשיו שקולומביה זה שווייץ. אין דרך. אבל ראינו במונדיאל הקודם למשל, אנגליה התקשתה מול קולומביה, כן? נדחות רק בפנדלים בסוף. בסופו של דבר אתה מתאים את עצמך ליריב, ואני חושב שברזיל יכולה להתמודד עם כל נבחרת אירופית, ארגנטינה יכולה להתמודד עם כל נבחרת אירופית, גם קולומביה ואחרות.
ארגנטינה בקושר הנוכחי...
אין מה לעשות, אי אפשר לסובב את זה אחרת, אי אפשר להמציא משהו.
כשתבוא
נבחרת אחרת, ישחקו אחרת, אין ספק בכלל.
טוב, דור, המון תודה.
תודה לכם.
ונחכה למוקדמות, אתה יודע, יש מה לראות שם, תודה.
בהחלט, ביי ביי.
אדי פולנסקי, תושב קיבוץ אור הנר, אהלן, ערב טוב.
ארגנטינאי, תושב קיבוץ אור הנר.
יש לכם שם רק ארגנטינאים, זה קיבוץ הבטלנים.
לא רק.
מה לא?
לא רק. יש גם כמה ברזילאים כדי להתעלל בהם, בעיקר בימים האלה.
שבחים.
ויש לנו שכנים ברזילאים.
כן, אבל יש לכם גם שבחים שחדרו מה שנקרא לקיבוץ והתיישבו שם.
נכון, כן. אבל שבחים שאף אחד לא ידאג, שבחים, מה שאנחנו קוראים לזה, שבחים
חיוביים.
חברותיים, חיוביים,
כן, שבאים כן. תגיד, אדי,
אני עכשיו... לא בטוח שבפינת רחוב בלילה באור הנר הוא חיובי, אם אתה רואה ברזילאים.
לא, הם חסים על מה שנקרא תושבי השכנה. תגיד, נכון. עכשיו אתם, כאילו אני רואה תמונות מארגנטינה, אנשים שם בטירוף, מה אצלכם? חגגתם גם כן היום, השבטתם את המשק?
תראו, אנחנו חגגנו, המשק לא הושבט. אתה יודע, חלק מהאנשים הסתובבנו כמו זומבים, עם העיניים עצומות, כי קמנו בשלוש בבוקר לראות את המשחק.
מה עם המנגל, עם האסדו?
מה?
מה עם האסדו? כמה פרות קיפחו את חייהן?
אף פרה, הפרות מניבות חלב, ומניבות חלב טוב, ואנחנו לא שוחטים פרות, אבל להגיד לך שהיום בערב לא ייראה ענן גדול עם ה...
רגע, אבל אתמול עד למשחק לא היה ענן גדול? לא היה חגיגות בשר לפני, עד לשלוש בלילה?
תראה, אחרי 28 שנים, ב-28 שנים, בשישה ימים, ולא יודע כמה שעות, תלוי באיזה מדינה אתה סופר, אתה יודע, אנחנו אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לכם יותר מזה, אני אפילו החלפתי חולצה, לא את אותה חולצה שאני יושב לראות בדרך כלל את משחקי ארגנטינה, כי אמרתי, אנחנו חייבים לשבור את המזל הרע.
כן.
אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבנו למשהו אחר. אתם יודעים, אם יורשה לי, למרות האווירה החגיגית, יש איזה שיר של אחד היוצרים והזמרים הכי ידועים והכי מוכרים בארגנטינה, קוראים לו פיטו פייס. הוא היה כמה פעמים פה בארץ, שהוא כתב איזה שיר שמרסדס סוסה, הגדולה מכולם, שבדיוק בימים האלה אנחנו זוכרים שבדיוק בימים האלה, לפני כמה שנים היא נפרדה מאיתנו, היא הייתה שרה שהשיר הזה נקרא תן שמחה לליבי. ובדיוק מדבר על זה, על כל העבודות, כל המצב הנוראי שארגנטינה אז הייתה וארגנטינה נמצאת היום. ובסופו של דבר הכדורגל, ומסי אמר את זה תכף אחרי הכדורגל, הוא אמר אני מקווה שלאנשים זה ייתן שמחה על מנת לשכוח קצת מהמציאות שארגנטינה עוברת.
המציאות של ארגנטינה התחילה עוד הרבה לפני הקורונה.
המציאות של ארגנטינה התחילה עוד הרבה לפני הקורונה, המון המון.
כן, אבל עכשיו המצב רק החמיר.
אני עליתי לארץ לפני 40 שנה, המציאות כבר הייתה נוראית.
תמיד המציאות שם היא לא משהו.
והיום, בדיוק, אבל היום, אתם יודעים, האנשים רוקדים ברחובות, בזה היסטריה טוטלית, אבל אפילו הנשיא שהיה אמור להגיע לאפה, לבניין האפה, לפגוש את השחקנים, הוא לא הגיע, ויש מי שאומר שעקב התבטאויות לא נכונות, וכל מיני דברים שהוא כתב בפייסבוק, באיזשהו רגע הוא כתב, לא יודעים אם זה אמיתי או אם זה לא אמיתי, או מישהו כתב במקומו, אבל כן. הוא כתב משהו כמו, הקושים חוזרים לג'ונגל.
זה אסור לכתוב, כן.
זה אסור לכתוב. עכשיו צריך להבין, זה באמת יום של שמחה בכל ארגנטינה, לא רק בבונוס איירס, ולא רק ברוסריו, עיר מולדתו של מסי, ובכל ארגנטינה חוגגים, בכל ארגנטינאים חוגגים, אנחנו מרחוק מרגישים חלק מהעניין. אני רוצה להגיד לכם שאתמול הבן שלי, שהוא בצבא, הוא החליט לשים דגל של ארגנטינה בחוץ ליד דגל ישראל. כן, זה מין לנסות מהלימון לימונדה.
תבלו כל עוד אפשר. תודה, איידי.
אנחנו נבלה ואתם מוזמנים לסלו, רק תגידו מתי אתם רוצים להגיע. אתם תמיד מאמינים ולא מגיעים.
עוד שעתיים.
אנחנו פוחדים מזה, אתה יודע, באמת שחמאס יתווח אותנו.
אין מה לפחד. חבר'ה, אם אנחנו לא נהיה פה, אז מי כן יהיה פה?
זה נכון.
אנחנו חייבים להיות פה ולחגוג ולהיות שמחים. אתם מוזמנים.
תודה.
אמן, אמן, תודה.
שיהיה רק טוב.
לכולנו. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
איך אתם שם? אתה מבלה? טוב לך שם? אתה באצטדיון כבר?
הכי טוב בעולם, חי את החלום. כן, אנחנו בוומבלי.
יפה. בוא תן לי באמת את הערכה המקצועית שלך, מה הולך לקרות שם, ותסכם לי גם את כל, בתוך כדי, תסכם לי את כל, את כל המפעל הזה שהיה יופי של חודש.
כן, קודם כל היה חודש מופלא. אני לא חושב שאתה יודע, רק מי שנמצא פה יכול להבין מה קורה פה מסביב. הגענו לפה 4 שעות לפני המשחק, והאווירה פה זה משהו לא נורמלי. גם הרחובות פה פשוט, אתה יודע, נחיל של אנשים, והם שרים, ואתה רואה בירה אפה באוויר וכדורים, והשירים שלהם לזכותם יאמר מאוד יפים, הם גם שרים אותם בקצב טוב, ובאמת אווירה חריגה לגמרי. רק צריך, אתה יודע, אתה מסתכל עליהם ואתה רק מדמיין מה יקרה עם אנגליה תזכה, כי זה הולך להיות באמת משהו שהוא יוצא דופן. אני חושב שמבחינה הזאת זה באמת יורו שגם מבחינה מקצועית היוצא מן הכלל, וגם הסיום שלו הוא מושלם. הנבחרת המערכת של משחק הפתיחה מול הנבחרת שמערכת הגמר. לא יכול לבקש יותר טוב מזה.
קודם כל, אני מבין שאתה הפרשן של המשחק הערב, ומי שמפרשן גמר יורו נוטל את הבכורה, וזה יפה בגילך הצעיר להיות הפרשן המוביל.
אבל בוא תן לי... אבל תודה.
צעיר בישועה
לאחרים. יחסי, כן.
בוא תן לי, תראה, יש לך את קיין מצד אחד, ויש לך שורה של כוכבים בצד השני באיטליה, ואיטליה הרבה יותר מבריקה מאשר אנגליה, ואנגליה מארחת. איך זה הולך להשפיע על המשחק? איזה משחק הולך להיות לנו? 0-0 מעצבן, הרבה קסח, הרבה... איזה משחק?
תראה, ביורו הזה קשה להעריך שיהיה... לא היה 0-0 בכל שלבי הנוקאוט. אני מאוד מקווה שגם היום לא יהיה, למרות המתח העצום שאני בטוח שהשחקנים נמצאים בו. זה שני מאמנים מעולים. באמת הגיעו לפה שני המאמנים הכי טובים, שיחד עם יולמן של דנמרק, זה שני המאמנים שעשו את העבודה הכי טובה ביורו הזה, ניהלו את הסגל שלהם בצורה מופלאה. אני חושב שלמרות היתרון האיכותי יחסית של האיטלקים, שהיו יותר
איכותיים
בטורניר...
יחסית? אתה חושב שזה רק יחסית? אוקיי.
כן, ואני אסביר למה. אם ספינצ בגלל שספינצ'ולב הוא היה מאוד מאוד משמעותי מבחינה התקפית, כי הוא זה שעשה את המשולש בצד שמאל, משם הם ניתבו את רוב ההתקפות שלהם, וזה היה כוח שלהם, בטח מול בלגיה, וגם בשער הטורניר.
אז מה לדעתך?
המחליט שלו פשוט לא ברמה שלו.
תגיד, מה לדעתך כאיש מקצוע? כאיש מקצוע ישחק לטובת האנגלים או האיטלקים. ההגנה, נגיד, המצוינת של איטליה עם שוער ברמות שלא חשבנו שיהיה
להם. יורש ראוי לבופון, כן. יורש ראוי.
כן, לגמרי. מול, אתה יודע, סטרלינג וקיין וההתקפה של האנגליה והבית של האנגליה. מה ישחק פה תפקיד מרכזי?
אני חושב שהבית של האנגליה קודם כל ישחק תפקיד מרכזי, כי... האווירה שתהיה פה זה אווירה ש... אתה יודע, רמי וייט שמשדר איתי חווה, אתה יודע, הרבה מאוד יורואים ומונדיאלים, גם הוא אומר שזה משהו שהוא... שקשה לתאר במילים מה שקורה פה, זה לא משהו סטנדרטי. אז אני חושב שהדרך שבה אנגליה תיכנס למשחק, בעיקר אנגליה, היא מאוד מאוד משמעותית. אם יכנסו טוב למשחק ויובילו, עם הדחיפה של הקהל יהיה לאיטלקים מאוד קשה. ודווקא דיברנו על שחקנים, אני חושב שהמצ'אפ המעניין הוא דווקא באמצע. כמי שעשה את איטליה בטורניר הזה, חוץ מספינצולה, זה השלישייה באמצע, ג'ורג'יניו, יחד עם וראטי שהצטרף במשחק השלישי, וברלה הנהדר, שאני מת עליו, הוא עדיין לא עשה, הוא יכול לעשות הרבה יותר. מהצד השני, זה קישור קצת יותר פרורי, מייסון מאונט עדיין לא נכנס לעניינים, דקלן רייס ופיליפס עושים עבודה טובה בהגנה.
כן, אבל יש את סטרלינג וארי קיין, אז זה משהו ש...
וסטרלינג, וזהו, העניין הוא שסטרלינג משחק באזור של דילורנצו, שהוא שחקן הגנה טוב, והשחקן השלישי שהצטרף, אם זה סקה, ששחק במשחק הקודם, אולי פודן יפתח, אולי סנצ'ו, בעמדה הזאת תמיד סאוטגייט משנה, שם היה העניין שהוא יבוא מצד שמאל, באזור של אמרסון, שלא משחק בכלל בצ'לסי, העונה יש לו פחות מ-90 דקות בליגה, ושם מבחינת האנגלים, זה המפתח, להגיע משם, לתקוף משם, הם משם הפקיעו גם את השער מול דנמרק, אם הם הצליחו לעשות את זה הרבה, אני חושב שהם יכולים באמת לפנטז ולקחת את הגביע.
טוב, זה ייגמר ב-90 דקות לדעתך?
אני באמת קשה לי להאריך, אני לא יכול להאריך דבר כזה, אני מאוד מקווה שאנחנו כן נראה שערים, האווירה תהיה מדהימה, ושגם אתם תהנו, אני חושב שראוי ליורו כל כך טוב, היורו הכי פורה אי פעם, שיהיה לו גמר גם עם שערים, ומתח ודרמה, ואולי אתה יודע מה, גם 120 דקות, נהנתי 120 דקות מול דנמרק, לא אתנגד גם עכשיו.
כן, לא בעיה, גם פנדלים.
לא, אבל אי אפשר להזיק כל משחק, אתה יודע, ברמות האלה, עם כל הכבוד.
אפשר, אנחנו נסלח להם עוד משחק אחד.
אבל הם כבר עברו...
נחכה להם ב-NBA יותר מאוחר.
הם עברו 6 משחקים, אני יודע שאתה חושב שהם על בטריות.
נכון.
אבל רון, זה גמר, ובגמר נכון, אתה צודק.
בגמר אנחנו רוצים את כל החגיגה.
גמר, באמת, תשמע, ועוד פעם אני אומר, גם ברחובות היום, היום פעם ראשונה הרגשנו את זה ממש חזק, מהבוקר ברחובות, אני לא מצליח להבין לאיפה הם מכניסים את כמויות הבירה האלה שמסתובבות שם על השולחנות, זה קצת לא, אתה יודע, זה באמת כמויות חריגות שאני לא מכיר, אבל הם שרים ונהנים פה, ויש פה באמת אווירה מטורפת, והם, אתה יודע, באמת מה שקורה פה ברחובות, התחושה היא של האנגלים, שהם הולכים עד הסוף, אבל יש להם יריבה מאוד חזקה, ובעיניי, שוב, הכל פתוח, זה 50-50 לגמרי.
אורי תבלה, אנחנו נבלה.
תודה, תהנו גם אתם.
דש לרמי וייץ.
אנחנו עכשיו עם עמית נאור, ווימבלדון, אנגליה. אהלן עמית.
אהלן רון, אהלן רון, תנו לי רק שנייה אחת, אני אחבר אתכם לאוזנייה שלא יהיה רעש, עוד שנייה אחת, אני איתכם.
ג'וקוביץ' רק נספר בינתיים ביתרון 2-1 בגמר ווימבלדון, מוביל על מתאו ברטיני. הסרבי רחוק מערכה אחת, מגרנד סלאם מספר 20 בקריירה. עמית, אתה שומע אותי כבר? עוד, בכל מקרה, הוא ניצח את המערכה הראשונה. האיטלקי, ג'וקוביץ' ענה ב-6-4. 6-4, 6-4. עמית איתנו, שומע אותנו, עמית?
כן, שומע אותם.
אז יופי של אירוע. אני רואה שג'וקוביץ' באמת זרק את הראשונה אחרי 5-2 יתרון, וחזר לעצמו 2-1 במערכות, פותחים את הרביעית.
כן, תשמע, אתה יודע, מקנרו אמר את זה יפה, והוא אמר, בשביל לנצח את ג'וקוביץ' אתה צריך לחפור כל כך עמוק שהוא לא נותן לך. לא משחק גדול שלו, מאוד יציב, ניצל בהתחלת העובדה שברטיני קצת היה, אתה יודע, ככה, מה שנקרא, עם התרגשות של פעם ראשונה בגמר, אחרי 7-6 מערכה ראשונה, שהוא מחליט את המערכה הראשונה, הוא מיד חוזר עם שתי שבירות. מאוד מאוד קשה נגדו. הוא כל כך עקשן, כל כך קשוח הבחור הזה, וזה נראה שזה הולך לאן שזה צריך ללכת.
אבל אתה יודע, אחד הדברים שאני באמת מתרשם משני הסטים האחרונים, שהוא משחק את זה כמו טניס שולחן, אתה יודע, הוא פשוט... הוא לא נותן לעצמו לאבד מומנטום, גם כאשר באיטלקי שובר אותו.
זה לא עניין, כמו שאומר, הוא כביכול הרמה יורדת, אתה שם לב שהמשחק לא ברמה, אני לא ראיתי משחק אחד שלו בווימבלדון, אולי מערכה אחת שהייתה ברמה גבוהה. אתה כל כך צריך לחפור עמוק בשביל לנסות ולנצח אותו, שהוא לא נותן לך כמעט שום דבר במתנה. וזה פשוט כל כך קשה, ואז הוא מנצל את זה
השנייה. כן, אבל מצד שני גם קשה לג'וקוביץ', גם בחצי הגמר נגד זה שפובלוב, הוא הזיע, הוא ירק דם.
תשים לב אבל שהוא מצליח להעביר את המשחק כל הזמן להגנה. אמרת פינג פונג מקודם, אולי שחקן ההגנה הטוב ביותר שיש, יותר טוב אפילו מנדל. והוא כל הזמן מצליח להביא בשלב כשהוא צריך את הנקודות, הוא מגיע למצב שהוא מגן. גם ההתקפה שלו היא סוג של הגנה.
גם למשחק הזה, אגב, גם למשחק הזה ברטיני בא עם נתונים מספריים, סטטיסטיקה הרבה יותר טובה מג'וקוביץ' בכל התחומים, זאת אומרת, כולל אייסים, הצלחה, כל דבר.
אין לי את הסטטיסטיקה לפניי, אבל
אני ראיתי את זה לפני השידור.
לא, ברטיני כבר עכשיו עם 15 שגיאות יותר מאשר בכל המשחקים שלו עד עכשיו. זאת אומרת, המשחק עוד, אנחנו רק מרחסוף מערכה שלישית.
מתרגש מהמעמד אולי.
לא, 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 זה ההגנה של ג'וקוביץ', ההגנה שלו גורמת לך להקות עוד כדור, ללכת יותר על הקווים, כי הוא הרי מצליח למתוח את עצמו כל כך טוב על הקו האחורי, שאתה נאלץ ללכת על הקווים. וזה הבעיה, זאת אומרת, להתקיף אותו זה לא מספיק. ותראה, גם בוא נגיד את האמת, אין אף שחקן היום שמסוגל להגיע לרשת, כדור אחרי כדור אחרי כדור, זה הפרטי, פטריק רפטר פרס לפני 15 שנה ואדברג לפני 20. אז אין בעצם מישהו שיכול לבוא ולהגיע כל כדור לרשת ולשים עליו את הלחץ. אז הם
תגיד, את הלחץ אבל...
בקו האחורי ועושים את השביעות.
מתאו ברטיני זה משהו, זה הדבר הבא?
לא, תשמע, הוא להבדיל מכל הילדים האחרים בין 25, הוא חתיכת שור, 1.95 מ על 95 קילוגרם, ועל כל המשטחים הוא יעשה לכולם בעיה. אבל כל עוד ג'וקוביץ' זז כמו שהוא זז, קשה מאוד לנצח אותו.
טוב, הוא בן 34, הוא יזוז ככה עוד שנתיים, לא יותר. שלוש, הוא לא יכול לזוז ככה לנצח.
הוא יזוז ככה בשביל לשבור את השיא של פדרר ושל נדל, ואז יסמיק לו. אבל תשמע, הוא הולך לשבור כל שיא שקיים, וג'וקוביץ' אמר, מקנרו אמר, אתה לא שובר את השיא של האהדה. ששובר את השיאים של המשחק. אז בשתי העדה הוא מעולם...
בוא דבר איתי...
למה זה אגב, שנייה קוף? למה בשיאי העדה הוא...
קודם כל הוא סרבי, אתה יודע, ושהוא התחיל את הקריירה שלו, אתה זוכר, זה היה אחרי המלחמה, אתה יודע, וסרביה לא הייתה בצד של הטובים. אני הזכרתי, אני לא אשכח שהוא זכה בטורניר מונטריאול, והקרוז אמר נובק ג'וקוביץ' מקרואטיה. אז הוא לא הסכים לעלות לטקס הענקת פרסים. וזהו, אתה מבין, אז לא קיבלו אותו בחיבוק ידיים, ומאז הוא נלחם על המקום שלו, והוא זוכה במקום שלו רק בזכות ההישגים שלו, לא בזכות שום דבר אחר.
אין אהבה מצד פדרר ונדל, לפחות בעשור האחרון.
הם מכתיבים את הטון עדיין. אתה ראית, הדוד של נדל דיבר על כמה שאי אפשר יהיה לקחת מפדרר את ההישגים שלו. זאת אומרת, יש שם כזה, זה החיפוי הדדי, וג'וקוביץ' זה הגלגל השלישי בווספה.
בוא דבר איתי על הגמר נשים, ברטי משיגה תואר גרנדסלאם, מנצחת את הצ'כית, כן.
את פלישקובה, תראה, אנחנו, המדורגת ראשונה טסה מתחת לרדאר כל התחרות הזאת, היא הייתה מאוד מאוד יציבה גם בחצי גמר וגם בגמר, הפסידה שובר שוויון מערכה שנייה וישר הציגה את השבירה בתחילת המערכה השלישית ושמרה על ההגשות שלה לאורך כל הדרך. היא הייתה השחקנית הכי טובה בטורניר בסופו של דבר, אבל בטורניר מאוד בינוני, אין מה להגיד.
כן.
זה הסיפור.
על הכיפק. עמית, אנחנו...
אני חייב להגיד לכם שהגמר הזה עוד לא נגמר.
אנחנו נשתמע בסיומו, אני אדבר איתך גם בשעה הבאה. בערך בעוד 40 דקות, 45 דקות לקבל עדכון, אנחנו צופים מזה כאן. תודה בשלב זה, לך תהנה מהמשחק.
יאללה, בכיף.
אנחנו עכשיו עם דיווחים של, רגע, עדכון תוצאה, מערכה רביעית, 1-0 ברטיני, סרב עכשיו של ג'וקוביץ' 15-0, ההגשה שלו, אנחנו יוצאים לדיווחים עם שר, אחרי זה פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן.
היי, ערב טוב.
ערב טוב. אני רוצה לסכם איתך את מה שראינו באמת עד עכשיו בטורניר ענק, שבאמת הלהיב כאן חודש שלם. כבר לא יודעים איך אנחנו נתנהל בלי, התרגלנו. אנחנו מתרגלים, אתה יודע, מהר לפעילות. תכף תהיה אולימפיאדה, אבל זה לוקח קצת זמן. יש לנו עדיין עוד שבועיים. בכל מקרה, תדבר איתי על הגמר היום, איזה נבחרת אתה חושב שתנצח? ואם זה יקרה ב-90 דקות?
באמת, את הקלישה הקלאסית של הגמר חוקים משלו, אז זה נכון, כי אתה לא יודע איך זה יתפתח. לאורך הטורניר הזה, אני חושב, ראינו את אנגליה שיודעת להתאים את עצמה ליריבה שלה. היא כן הייתה קבוצה שהחזיקה בכדור יותר, וכן הכתיבה את הקצב, אבל פתאום היה משחק נגד גרמניה, ראינו אותה פתאום יורדת לשלושה בלמים, מחכה, עוקצת עם ההתקפות המתפרצות, והיא הוכיחה שהיא מסוגלת להתאים את עצמה ליריבה. איטליה מהצד השני גם נראתה כמו נבחרת שמחזיקה בכדור ולוחצת, ואז הגיעה משחק נגד ספרד, אותו דבר, נתנה לספרד את הכדור, שאתה יודע, נתנה זה אולי מילה קצת אקטיבית, איך פשוט ספרד לקחה את הכדור, ואיטליה חיכתה, והוכיחה שגם מסוגלת לעשות את המשחק הזה. אני באמת חושב שהיום אנחנו נראה את איטליה מחזיקה בכדור יותר, את אנגליה מחכה, מגיבה. הנתון אולי הבולט של לטובת אנגליה, זאת ההגנה של אנגליה, זה שלאורך כל הטורניר הזה, רק 4 פעמים בעטו למסגרת שלה מתוך הרחבה שלה.
היא תלחץ גבוה? היא תנסה את זה גם על האיטלקים?
אני לא חושב שהיא תעשה את זה. ספרד עשתה את זה, ואתה יודע, בסופו של דבר זה לא הוכיח את עצמו, למרות שספרד הייתה יותר טובה. אני לא חושב שאנחנו נראה את אנגליה מתפרעת, יוצאת קדימה, למרות שיש לה את הקהל, ולמרות שהקהל ידחוף אותה קדימה. ראינו, סאודית מעמיד את הנבחרת שלו במחשבה, קודם כל, שלא לספוג. ובאמת לא ספגו עד הביתה החופשית במשחק נגד דנמרק, שזו המטרה הראשונית של אנגליה היום, זה לא לספוג, קודם כל.
טוב, אז אתה רואה, מה אתה רואה, באמת את אריקן מניף עם סוף כל סוף תואר, אתה יודע, הבחור באמת אליל בארצו, אבל שום תואר לגבות האלילות הזו.
זה באמת הדבר המשמעותי פה, שאתה מסתכל גם על אריקן כקפטן, גם על גארת סאוטגייט המאמן, שבאמת עושים פה טורניר אדיר.
לא, סאוטגייט הוא כבר סיפור, סאוטגייט הוא כבר סיפור הצלחה, הביא אותם לגמר.
אבל עדיין זה לא מישהו שעם ניסיון של להניף תארים משמעותיים, אתה יודע, אוקיי, זה שני גבי ליגה כשחקן, זה לא, זה, כמאמן, הוא לא היה שם, והרי כן, כמו שאמרת, זה גם לא מישהו שהניף תארים מעבר לתארים אישיים של מלך שערים פה ומלך שערים שם. אני כן רואה אותם מניפים היום, כי באמת הכל נבנה להשלים את הסיפור הזה של האנגליה חוזר בבית, והקהל חוזר, כן.
תגיד, אתה לא חושב שהדרך של האנגליה עד לגמר הייתה טיפה, אתה יודע, תיאורטית, לפחות יותר קלה? עם יריבות יותר נוחות.
מה, גרמניה זה נוח?
אני חושב, בסיכום הכללי, לא מסכל על משחק אחד ספציפי. מה אתה אומר, אסף?
תראה, אתה צודק. קודם כל אתה צודק, אבל תראה, אז מה? באמת, השאלה פה, הרי אין דבר כזה, אנחנו לא מחלקים פה תארים עם כוכביות או בלי כוכביות. בסוף אתה צריך לנצח את מי שמשחק מולך, ובמובן הזה, אנגליה, באמת היא התעלתה, היא הייתה יותר טובה מכל היריבות שלה. אז נכון שחוץ מגרמניה לא הייתה שם באמת יריבת
אז. למה? דנמרק לא הייתה יריבה?
דנמרק הפתיעה בעצם ההגעה שלה, היא לא נחשבת ליריבה.
מה זה היא לא נחשבת? היא נבחרת 10 בעולם, 8-10 בעולם.
אבל זה עדיין 10, לא...
היא נבחרת שבאסק התקפה, ובסופו של דבר מה שהכריע אותה זה פנדל שלא היה בחיים.
נכון.
גם אפשר להגיד את זה, אבל עדיין אנגליה הייתה יותר טובה במשחק מולה, היא הייתה יותר הזדמנויות. בסוף באמת הייתה צריכה פנדל שבאמת שופט הולנדי באמת המציא אותו, וחבל שככה מוכר.
אין דבר אחד טוב מהמדינה שלך, אחד. אין.
אני?
לא, אתה והקופי שעה, אתה נדבר איתך בכדורגל.
היו כמה.
לא, יש,
והולנד... לא בשנים האחרונות, כן.
תגיד לי רגע, שנייה, כשאיטליה מגיעה למשחק הזה בוומבלי, היא מגיעה לדעתך בנחיתות, שזה הבית של, של האנגלים, או שבמעמדים האלו, כמו שאתה רואה, זה אין, אין משמעות, ראה מסי ברזיל?
לא, מגיעה בנחיתות, כי באמת ההבדל הגדול ממסי ברזיל, בסוף היה שם קצת קהל, היו כמה אלפים בודדים, מתי הם נפלאו במרקנה. במשחק היום, צריך לזכור שהשחקנים האלה, אנחנו כבר קצת התרגלנו, כי בכדורגל הישראלי היה קהל בחודשיים, שלושה האחרונים של הליגה. אבל השחקנים האלה, וזה נכון כמעט כל המדינות באירופה, לא היו רגילים בשנה וחצי, שנה וחצי האחרונות, לא שיחקו מול קהל. ופתאום אתה בא...
אז היא השפיעה לרעה דווקא על האיטלקים, אתה אומר.
אתה יודע, יכול להיות שפתאום איטליה תיתן גול מוקדם, ואז הקהל הזה מתפך, ופתאום זה לחץ על אנגליה. אבל בגדול, באמת, כשאתה מסתכל על כמות כזאת של קהל, וזה מעל 60 אלף צופים, שמתוכם רק 5,000 או 6,000 איטלקים, והרוב המכריע הוא אנגלי, זה אמור לתת את הפוש לאנגליה, זה אמור לתת את הדחיפה, שבעצם, עם שתי נבחרות, הן די שוות ברמתן, אם ראינו את כל המשחקים עד עכשיו, הן די שוות בסך הכל, איטליה אולי מעט יותר טובים, אבל זה לא הבדל משמעותי, אז פה אתה מסתכל על הקהל, ואתה אומר, זה מגרש ביתי, קהל ביתי, זה אמור לעשות את ההבדל עבור
אנגליה. אגב, בווימבלדון, הקהל האנגלי מעודד את ברטיני האיטלקי, אתה יודע, זה פשוט, תשמע, אני אומר לך עוד פעם, הטיפשות אצלם היא לא נרכשת.
לא טיפשות, למה שיודדו את הסרבי? לא הבנתי.
למה אתה איטלקי?
בא להם יותר טוב האיטלקי בגרון.
יפה, בא להם.
בגלל שיש עוד שעתיים, שלוש גמר היורו ואיטליה צריך לאנגליה, צריך
להודד.
חשבונות של גן ילדים.
תקשיב, הם היו פעם אימפריה, לא סתם הם איבדו את זה. שלושת רבעי עולם היה שלהם. תגיד, אסף, אם אנחנו מסכמים באמת את מה שעברנו בחודש הזה, קודם וופה מודיעה שזה באמת הייתה שגיאה לקיים את טורניר ב-11-12 ערים ברחבי אירופה, כן. עם טיסות ולוגיסטיקה ועניינים, וזה לא יקרה יותר. עכשיו השאלה שלי, מה כן יקרה? אתה יודע, הרי לא רצו,
מדינות.
לא רצו שיותר מדי מדינות ישקיעו און הטק לארח 24 נבחרות, וזה עוד עולה הכמות.
נכון, אנחנו נמצאים בעולם גם שהוא קצת שונה, בשנה האחרונה עם הקורונה, גם כל המעבר בין מדינות הוא בעייתי. הטורניר הבא הוא יהיה בגרמניה, אז זו מדינה מספיק גדולה, מספיק, בטח רק כלכלית, מספיק עשירה ועם אצטדיונים מספיק טובים כדי לארח טורניר אחד. ראינו כבר לפני זה טורנירים של בשתי מדינות, שהיו טורנירים לא רעים בכלל, נגיד הולנד, בלגיה, זה היה יופי של טורניר, אז זה גם היה הצלחה מאוד גדולה, בניגוד נגיד אולי לאוקראינה, פולין, שזה גם מרחקים מאוד מאוד גדולים. אני חושב שאנחנו נראה את גרמניה, גרמניה יחזיר לנו קצת את התחושה של טורניר אחד, של קהל שמגיע ונמצא באותו מקום, ואין גם יתרון ביתי יוצא דופן להרבה מאוד נבחרות, כמובן חוץ לגרמניה, חוץ למערכת, ואחרי זה, אני חושב שיהיה איזה פיצול כזה של באמת 2-3 ערים ביחד, גם מבחינה כלכלית כנראה שיצטרכו לפטל קצת.
עוד דבר, אסף, איזה נבחרת המאכזבת ביותר בטורניר, את שתי המצליחות אנחנו נראה הערב, אפילו שאנשים מופתעים ששתיהן היו גם הכי טובות וגם הכי מפתיעות, אבל איזו נבחרת המאכזבת ביותר?
אני חושב שכל השלוש מבית המוות, אתה יודע שבצרפת, גרמניה,
לא עברו שמינית.
שלא עברו שמינית, היה אוקיי, הם אמרו אוקיי, הם באותו בית ולכן אחת מקשה על השנייה, אבל שלושתן עלו, שלושתן היו אמורות להמשיך קדימה והם יחזבו בכדורגל שלהם. בצרפת אנחנו רגילים לזה, כשיש שם עניינים חברתיים אז הכל מתפוצץ וזה תמיד רע, רע במיוחד. גרמניה יחזבה כבר לפני במונדיאל, אז אולי זה לא מפתיע שהם יחזבו ולא הגיעו רחוק.
הם עוד לא השלימו את הקטע של חילופי שנתונים, אבל כן. באיזשהו מקום אני עוקב אחרי הנבחרות הצעירות שלהם, אתה יודע, או שהם בגמר עד 21 או שהם אלופי עד 21, כך שבאיזשהו מקום תמיד גודל חומר, זה גם מדינה 83 מיליון.
כן, מעל כולם כן. בצרפת באמת מאכזבת, שהגיע לכאן באמת הפייבוריטית הברורה.
היא גם מנקזת אליה את חצי אפריקה, זה די מפתיע שהיא לא בצורה כזו או אחרת בטופ של הכדורגל.
אמורה להיות, כן.
נכון.
על הכיפק, אסף כהן, המון תודה.
תודה, חברים.
תודה לך.
להתראות.
איתן כבל, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם.
לצורך, אתה הרי תמיד מתחבר לחזקים, מועד מכבי תל אביב. רק בפוליטיקה התחברת לחלשים. אבל עכשיו איטליה, אז אני, אתה יודע.
תגיד לי, אתה מצפה לי את הסיפור של החיים שלך?
לא, זה שלך, אני לא, אני מעולם לא עדתי קבוצה חזקה.
בסדר, אבל זה לא קשור לזה. אח שלי, אני, הקבוצה בחרה אותי, הייתי ילד, ניחה בדיוק כמו עם איטליה, אתה מתי בחרתי אותם?
פאולו רוסי.
לא, אתה רואה? אני רק נראה טוב, אבל אני כבר מבוגר.
אתה בגילי, אתה לא כך מבוגר.
נכון, כפרה הזה, אתה תראה איך אתה נראה איך אני.
הוא לא משלים שהוא מבוגר קופמן.
אתה יודע, עכשיו ברצינות.
מתי קנתה, מתי הם גייסו אותך?
מקסיקו 70. אני אספתי תמונות של ריבה וריברה. הם שיחקו נגד ישראל ב-0-0 בבית שלנו.
וחטפו 1-4 מברזיל.
נח בדיוק. ואני עם טרנזיסטור קטן על מיטת הסוכנות בבית. מקשיב למשחק מול כנראה הקבוצה הכי טובה שהייתה אי פעם, של ג'ורג'יניו, פלה, טוסטאו וכל החבורה המופלאה ההיא, ואז אני מתחבר לאנדרדוג. אוקיי? אפרופו איך אומרים להחזיר לך במטבע ההוא, ולאורך כל הדרך, לאורך כל השנים אני אוהד את איטליה, וכמובן קבוצה שהתחילה.
אז גם בכדורגל הישראלי התחברת לאנדרדוג, אני מבין.
אין
פה משהו ליניארי, אין פה משהו, כן. תגיד לי
אבל רגע שנייה, איתן, אתה לא זה, אתה מסתכל איטליה, אתה יודע, לפני שהמצאו את המילה אנטישמיות, הם כבר היו אנטישמים. אני כבר לא מדבר על אחרי מה שקרה, אחרי קום המדינה.
אני חושב שאנחנו כבר, איך אומרים, השלמנו עם ספרד אחרי הגירוש, השלמנו עוד כמה מדינות שעברנו איתן חוויות לא נעימות.
אנא, מה זה? אתם הפוליטיקאים השלמתם, אנחנו לא, הציבור לא.
אני גם לא, אני גם לא, תשמע, אני, תשמע, שוב, כאוהד ספורט, פחות, תראה, בפעם הזו, אליפות אירופה, שבאמת הייתה יוצאת דופן, קבוצה כמו איטליה, תשמע, בוא נגיד את האמת, חוץ מהתקופה של פאולו רוסי ועוד כמה פעמים, הכדורגל שלה הוא די כזה, די מעצבן. והכדורגל
בונקר,
לגמרי, בדיוק. אני זוכר בשנות ה-70-80, אם זה נגמר יותר מ-1-0, פתחו שמפניות.
נכון.
כן.
תגיד לי רגע.
כן.
מה היית רוצה היום? את העולה הנבחרת שאתה אוהד, מול הנבחרת המערכת, עם הקהל שלה. איך היית רוצה ש... מה אתה מפנטז שישתיק את הקהל האנגלי?
אני הייתי רוצה 2-0.
לא, אבל איך? בדקה הראשונה, בדקה האחרונה, מה היית רוצה?
לא, 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 לא. אתה יודע, גול בכל מחצית.
הבנתי, פשוט.
אתה יודע, אחד הדברים שלא שמנו, שהתעלמנו מהם, אנחנו תמיד רגילים לאיטליה, אתה יודע, מתחילה לאט, טקוים, כל מיני דברים כאלה. הגיע לגמר
עם... ככה גם ב-82 להזכיר לך.
לא, אתה יודע, היא מגיעה באמת, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, אפילו 94, שהיא שוב הגיעה לגמר עם ברזיל, שני טקו, ואתה יודע,
נכון, לא הלהיבה בפתיחה.
לא הלהיבה, והפעם באמת היא פתחה ממשחק הפתיחה.
מהתחלה.
הדהימה. רמת הכדורגל, מנצ'יני שם עשה מהפך.
מנצ'יני, סליחה, מנצ'יני נתן, תשמע, עשה שם מהפך אמיתי. יש לה כדורגל שמח, תזכור, זאת קבוצה גם מהצעירות ביותר באליפות. וגם כן, אתה יודע, אני אגיד את זה ככה, השחקנים שלה אין בה כוכבים. האמת שכל האליפות הזו היא כמעט אליפות בלי כוכבים גדולים, אתה יודע, חוץ בפורטוגל רונלדו ועוד כמה גרמנים שכבר, איך אומרים, הזדקנו להם. זאת אליפות של, אתה הגדרת את זה לפני דקה, מול צרפת, שדור חדש כאן של כדורגל. תשמע, לראות כדורגל איטליה צרפת, איטליה ספרד, 120 דקות ורצים על המגרש, אתה יודע, כאילו זאת הדקה הראשונה, זה היה מהמם לראות את זה.
כן.
למה, אבל הדבר שהכי מצחיק אותי כאילו היה, זה עכשיו פולניה ואוסטריה, אמרו, אני זוכר שאמרו, וואו, ישראל חייבת להגריל אותם, קבוצות, אתה יודע ככה, איזה כיף, קיבלנו אותם על הראש לנו, יותר טוב מכל דבר אחר. ומי שראה את הכדורגל האופי, ומי שראה את הכדורגל
האופי, אנחנו לא שם, איתן, אנחנו
לא שם, זה היה עצוב לי לראות את זה. לא שם, ממש.
אנחנו לא שם, אבל אנחנו נהיה עוד 15-20 שנה.
איתן, תגיד לי שנייה, מי, אתה יודע, היה לך את ריברה ורוסי?
ריבה וריברה, כן.
כן, מי מהאליפות הזו אתה ככה יצלצל לך השם שלו?
האמת היא, אתה שואל אותי שאלה מהממת, ואני אפילו, הנחתי שאתה תשאל אותי את השאלה אחת משניכם, ואין לי איזה משהו, זה אולי זה הכוח של האליפות הזאת. אין איזה מישהו או משהו שאתה יודע להגיד, הנה בזכותו זה קרה. ממש לא. באיטליה, אתה יודע, איך קוראים לו נפצע ולא יכל לעלות למשחק, אינו, אחד הכוכבים שלהם.
ספינצולה, גמרת
ספינצולה, כן, גמרת אליפות. ואמרו, וואו, מה יהיה, ספינצולה לא, ונתן כדורגל יפה במשחק. ועובדה, הם בגמר, בלי ספינצולה. ואני אומר את זה דרך אגב לכל הקבוצות. זה בכלל לא משנה. אני חושב שקצת באנגליה, למשל, אם קיין כזה לא עולה למגרש, זאת יכולה להיות מכה קשה בשבילם. אבל איטליה לא בנויה היום על שחקן אחד, ובמידה רבה אולי זה כוחה הגדול. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, ליבי ליבי לאנגלים. אני אומר את זה, אתה יודע, אני מתנצל בפני המלכה. אבל...
היא כבר לא מבינה, עזוב, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. היא שלושת רבעי דימנטית.
אבל אתם מוזמנים לבוא לארנולד היום בערב.
טוב, אני רוצה להגיד לך שאם אי פעם תחזור באמת לפרלמנט, תזכור שיש לנו יותר משגיחי כשרות מאשר כדורגלנים, לא רק מקצוענים. אוקיי, מעל גיל 18.
אני רושם את זה לפניי, ואני נאלץ אפילו להסכים איתך.
על הכיפק. איתן, תודה, תבלה.
תודה לכם, תודה קופמן ועללי, תודה.
אנחנו עכשיו, כמה אנחנו עכשיו? 3-3. זה ההגשה של האיטלקי, של ברטיני. שוויון 30 במשחקון השביעי במערכה. פרסומות ונשוב. חזרנו. 4-3 ג'וקוביץ' עבר את ברטיני, את חבטות ההגשה שלו. כעת הוא מגיש שוויון 15, אנחנו מערכה רביעית. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות. בואו נדבר קודם כל על הפסק דין בוררות של הדיין ישראל.
פסק בורר.
פסק בורר של ישראל שימוני, עורך הדין ישראל שימוני, שמשאיר את ים הדר באפול תל אביב. תכף נדבר על הפסד, אבל מה שאני שומע מהסביבה של מדר, שזה לא משנה מה החליט הבורר, הם עוד לא יודעים מה הם עושים, מערערים או לא, למחוזי.
אבל בכל... כוונה, אני לא יודע, לקוחות שוכלים להרער...
לבית הדין העליון על הבוררות.
בית הדין העליון של
ה... אני חושב שהם רוצים להרער בחוץ. אבא של עורך דין, זה לא בדיוק שאתה יודע, הם לא יודעים מי נגד מי. אבל בכל מקרה, הוא לא רוצה לשחק יותר בפועל תל אביב, הוא רוצה להתקדם. ומה קורה עם זה?
לא יודע, אז מישהו עמד לו עם אקדח על הראש לחתום על החוזה? הפועל תל אביב גם לא עומדת...
אבל הפועל תל אביב לא הפקיד את החוזה באיגוד.
אז מה, אז הוא לא תקף?
מה זה?
הוא לא תקף אם הוא לא...
מה, לא הבנתי.
בבורר קבע שיש חוזה...
בבורר, בורר גם יכול להגיד שעכשיו יש תרב תלי השמש. לא מעניין אותי, אבל יש תקנון, לא? צריך להפקיד את החוזה באיגוד.
אוקיי, אז אני מבקיד לכם מדי שנה. אם יש איזשהו עבירה על התקנון, ואני חושב שהבורר קבע פה שאין עבירה על התקנון, אז היו התחפינו אותה, אולי אפילו לעמוד עדיד. אבל אם לא, כמו שאתה רואה... הוא קבע שזה כן
תקף. אז כל פעם שקבוצה לא תפקיד חוזה בזה ותסתלבט על השחקן, אז ימית על הדין, יתשלם אלף שקל וכאלה.
אבל מכך, שחקנים, אתה אומר, מה זה שלא תפקיד? יש חוזה, שחקן חתם, יש פה
חוזה. יש חוזה, ויש תקנון, העסקת שחקנים וחוזה אחיד וכל הדברים האלה, אוקיי? והוא צריך להיות מופקד באיגוד. אם הוא לא הופקד...
שחד משמעית, מה אתה רואה בשוחרר?
לא שומע.
אתה טוען שמדר היה
תחות משוחרר. אני טוען שמדר טעה בכלל שהוא הלך לבוררות. כל ספורטאי שהולך לבוררות הוא טועה. אבל הם לא לומדים.
הפועל תל אביב בסופו של דבר, אני חושב גם שהיה פה איזה עניין של מסע ומתן, שמהר מאוד התפוצץ והגיע לעניין הזה של בוררות. זה היה צריך להיגמר הרבה לפני זה. אני חושב שגם פסק הבורר עצמו לא עושה חסד עם אף אחד, בקטע שהוא קובע... כן סביר, מה זה דרישות סבירות, מה זה
אבל
דרישות
אני לא מבין, הבורר, הבורר דם בתיק, למה הוא לא קבע מהי דרישה סבירה לשחרור?
נכון, נכון.
למה עכשיו
אני
לקבל?
למה
עכשיו לעשות עוד דיון? זה. עכשיו יהיה עוד בוררות. עוד בוררות ואחרי זה ירור על הבוררות.
הוא פה בעצם קבע שיש פה עוד בוררות. אם לא תהיה עוד בוררות, זה סימן
שהפועל תל אביב תתנהלו
בעתילות נפש.
אלא אם כן,
קבוצה שתהיה... בפסק דין הזה, אם הוא ילך ל-NBA, אני לא
אלא אם כן הם יגיעו לאיזושהי הבנה.
לא יגיעו להבנה. לא יגיעו להבנה.
איך אפשר להגיע להבנה?
יציעו להם סכום שמספק אותם. מה?
אבל לא יציעו להם סכום.
לא, לא. הצד שלי קצת שנייה מדר, אני שמעתי אותו לפני, שמעתי לפני הפסק בורר, מדברים על זה שאו שהוא שוחרר בחינם, או שיפסקו 50-100 אלף שקל. הפועל תל אביב דיברה על משהו כמו מעל חצי מיליון. אתה מבין שיש פה פער מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושב שבסופו של דבר, כרגע, אנחנו קראנו פרצומים, פרטיזן בלגרד, אולימפיאקוס, אם אלה הקבוצות הרוזות זה יהיה מדר. בסדר, כנראה שפה זה עשתה עבודה טובה.
כן, אז מה זה 100 אלף דולר בשביל שחרור?
אני חושב ש100 אלף דולר במקרה הזה זה 100 כסף.
אבל אתה אומר זה הפער הוא בין 50 ל-500.
אבל רגע, רבותיי.
רגע, שנייה, לא, הפער הוא בין 100.
זה לשחרור ככה, שחרור ביד. אם בא קבוצה כמו אולימפיאקוס ורוצה את יהיה מדר, היא יכולה לשלם 200 אלף דולר.
היא לא יכולה לשלם גם 20. אתה מדבר על אולימפיאקוס. כל שחקן שהיא רוצה, כל שחקן שאולימפיאקוס רוצה שיש לו ביי-אוט, היא מבטרת כי היא לא יכולה לשלם.
עבר שחקן לבסקוניה תמורת 250 אלף יורו מעל בברלין. זה התחומים של קבוצות
היורו-ליג. אבל על בברלין זה יורו-ליג, אוקיי? זה שחקן עם ניסיון יורו-ליג. ים הדר עם כל כישרונו וכישוריו, הוא לא שחקן יורוליג, הוא מעולם לא שחק באירופה. מעולם לא.
לונדברג שעבר במהלך העונה מפולין לתקמות כבר גם 250 אלף יורו.
אבל זה, אבל שוב, זה צ'סקה. אני מדבר איתך על אפשרויות.
אבל אתה אומר, אתה פועל תל אביב, אם הצד של ים אדר רוצה בסופו של דבר שהשחקן ישוחרר, אין בעיה. אני גם שובה מנשא פועל תל אביב, אף אחד לא יבוא ויגיד, אנחנו לא יורדים עם 200 אלף יורו. אם תבוא קבוצה ותהיה מוכנה לשלם, הכל בסדר, אבל אם תבוא קבוצה עכשיו, תם אני זורק בליגה ריבונה בצרפת, תגיד, אנחנו משלמים 50 אלף דולר, אז לא, זה לא, זה לא סביר, לתחן שיכול בעניין אחר לחתום ב-NBA, ולפועל תל אביב יש כבר חצי מיליון דולר. יש פה פער מאוד מאוד משמעותי,
ה-NBA לא משלמת על... אבל שוב, תוציא לך את זה מהשיקולים שקבוצת NBA... תשלם על שחקן של בחירה שנייה בדראפט, ללא ניסיון יורוליג, פרוספקט מדהים ככל שיהיה, בליגת הקיץ וכאלה, תשלם עליו ביי-אוט של קבוצת NBA, שלוקחת פרסט ראונדר, שזה אם אני לא טועה זה 600 או 700, אני לא זוכר את ה...
750, כן.
אז זה לא יקרה.
אני חושב שהם יכולים לשלם
50
מיליון דולר לפי התקנון
טובה. הם, אם, הם, מבחינת היכולת, הם גם שוב יכולים שהם 5 מיליון, 5 מיליון. אני אומר עוד פעם, אני לא ראיתי זה קורה. לא ראיתי זה קורה על שחקן סיבוב שני, אתה יודע, בחירה בסיבוב שני זה קרה. אני לא ראיתי, אני אומר שזה לא היה. אבל...
אני חושב שקראו דברים כאלה, ואנחנו רואים שחקנים שבכלל לא נבחרו בדראפט, מגיעים לשם עכשיו, בקבוצות, אומנם הם דובר בקבוצות פאר בספרד, מקבלות עליהם חבילות של כסף, אז בואו, דברים קורים, אבל עוד פעם אני אומר, הפתרון הסביר, בסופו של דבר, אם ים אדר לא מגיע ל-NBA, שהוא יהיה בפועל תל אביב, ואם ים אדר לא רוצה בפועל תל אביב, הוא צריך לשלם.
אבל רגע, אבל אם הוא יהיה בהפועל תל אביב, להתקדם הוא לא יתקדם, כי הפועל תל אביב לא באירופה. אתה מבין, ובליגה שלנו...
מי קבע שרק דרך עכשיו הולכת לשחק במפעל אירופאי, תראה לי כמה שחקנים בגביל של ים אדר בכל אירופה, מקבלים 30 ומשהו דקות במשחק, ומובילים את הקבוצות שלהם.
אבל תקשיב, אין מה לעשות, אבל הליגה שלנו... אבל הליגה שלנו היא שלולית. אתה לא יכול מפה, אתה מעכב את ההתקדמות שלו בשנה.
במשלולית הזאת ים אדר הגיע להיות פסירת סיבוב שני בדראפט, ובמשלולית הזאת ים אדר הפך להיות כאן מוביל גם בנפרד.
אבל עכשיו צריך להתקדם, לא יעזור כלום. אם הוא ישים, הוא שאל.
אז יש מחיר. יש מחיר, אתה משלם. שכן רוצה להתקדם, הגבודה שלו מוכנה שהוא יתקדם, אין בעיה, צריכים להגיע פה לעמק השבת. הבורר קבע שיש פה זה, צריכים לשלם.
רגע, מה אתה מציע? לא הבנתי.
קודם כל אני מציע לא ללכת לבוררות.
עזוב את זה, כבר הבנו את התזה שלך.
אני מציע ללכת.
עכשיו יש בורר, לא רוצים אותו ב-NBA.
אבל אפשר ללכת למחוזי.
רגע, עזוב עכשיו את הריזו, בוא נדבר עכשיו כדורס. אבל בוא נדבר רגע על מה
האפשרויות. אם הוא נשאר בהפועל, הוא עוצר את הקידום שלו. קוראים דברים, אני אגיד לך למה, כי קוראים דברים. הקבוצה רצה, היא בוחרת עוד שחקנים, זה הכל דינמי. ואף אחד לא יושב ומחכה. אוקיי, נותרה הזדמנות.
היום יכול לעבור לבוסטון. ההזדמנות שלו כנראה להגיע
היום,
לבוסטון.
היום, יקיים. היום. אבל אם הוא יקיים. לא עובר, אם הוא לא עובר, ויש דראפט עוד מעט, אז קוראים דברים.
אני אומר שההזדמנות, שהחלון יסגר. אבל זה כרגע לא תלוי בהפועל תל אביב או לא הפועל. הפועל תל אביב אומרת, שבעניין ה-NBA, אתה יכול גם לראיין כל מי שמפועל תל אביב,
הם יבואו לקראתו.
יבוא בחוזה הזה, הם מוכנים ללכת מאוד לקראתו, לא עכשיו לדרוש הסכום מקסימלי, ולא לדרוש חצי מהסכום המקסימלי, אלא לבוא משהו יותר, לקבל איזשהו פיצוי עולם, פיצוי על, מה, על זה, כי בסופו של דבר הם רואים איזה כבוד, שתכן של הפועל תל אביב הגיע ל-NBA. אם יהיה המדר יגיע לשם, אני לא רואה סרט שהפועל תל אביב עוצרת בזו.
רגע, אתם אנשי מקצוע, מבינים כדורסל, ים מדר, מתאים ל-NBA? נו,
כן.
אם בוס, זה לא עניין שמתאים, יוני. היא קבוצה מחליטה, כי היא קבוצה מחליטה שהוא מתאים, אז הוא מתאים.
כן, אבל טוב.
ככה זה עובד.
כן, זה ברור שזה ככה עובד.
יאללה, בוא נדבר על...
מה הוא יכול לתרום שם?
בוא נדבר על מקבי, מה קורה עם, זאת אומרת, זוס עוזב לאלבה ברלין.
כן.
אוס בלייזר נשאר שם, מה קורה שם?
כן, עוד לא רשמי, אבל זה...
עוז, כמה שהבנתי, דחו את ההצעה, זאת אומרת, גם עוז, ומי יודע, גם כן דחו את ההצעה, להישאר.
לפי מה שאני יודע, עוז בלייזר סגר את נעה במכבי תל אביב, והמשיך.
כן.
והמידע שיש לנו, זה עוד לא רשמי שהוא חתם, אבל הוא יהיה במכבי תל אביב, מכבי תל אביב כרגע בתי מסגת 12 שחקנים, היא... לא, בנדר יהיה תכן ה-13, אם וכאשר הוא יהיה בסדר, ויעבור פה את השיקום, ויחתום.
ברטולומיאו הוא נשאר, נכון?
כן, כן, דיבר טולומיאו, יפתח זיו, בלייזר וג'יי כהן הם הישראלים. לפי מה שאני מבין, יהיה עוד תכן ישראלי, שיהיה על הסתר של להירשם ליורוליג, לא להירשם ליורוליג.
רק שנייה, שנייה, רגע, ג'וקוביץ' מנצח את ברטיני, אלוף וימבלדון. תואר 20, משווה את מאזן טורנירי הגרנד סלאם לפדרר ולנדל, נמשיך בהמשך, כן.
מי המועמדים, מי המועמדים להיכנס? יש כמה שמות, ביניהם רפי מנקו, גולן גוט שהיה מועמד וסגר בנס ציונה, אנחנו בעיקר, כרגע השם בעיקר זה רפי מנקו, ואני לא בטוח שמכבי תביא מישהו, יכול מאוד להיות שמכבי גם תביא מישהו שהוא לא... שחקן מרכזי, אלא שחקן שאנחנו לא חושבים עליו בשלב הזה, כי זה שחקן שלא אמור להתלבש ביורוליג, ולא כל שחקן מוכן לבוא עכשיו לקבוצה, ולא לא להתלבש בכלל ביורוליג מראש כהגדרה, אלא יכול להגיע גם שחקן שהוא שחקן שינסו לפתח אותו, ולהריץ אותו בליגה כשחקן עצירי, גם זה אופציה, אמור לעלות גם עוד שחקן אחד במחלקת נוער, יכול להיות שזה יהיה אלון לוין, הבן של רינה זלם, וזהו, כרגע זה מכבי משאילה שלושה שחקנים בינתיים כבר מהסגל של השנה שעברה, את דורי סער להרצליה, את סנדי כהן להרצליה, ואת מק טיידגר לאולדנבור, דניאל בר, שגם היה חלק מהסגל, עובר ככל הנראה לגלבוע גליל, זה הדיבור, אז זה כל דבר...
מעלה כיפק. שקדי, המון תודה.
תודה לכם.
פרסומות, שוב, נובק ג'וקוביץ', אלוף וימבלדון, עם תואר הגרנד סלאם ה-20, הוא יעבור אותם בשלושה ארבעה טורנירים, אף אחד כרגע לא זוכר מי היה מספר 2 של סמפרס, כאשר היו לו 14 גרנד סלאם. פרסומות ונשוב. חזרנו בעוד כמה דקות במגרש המרכזי בווימבלדון, יתחיל טקס הענקת הפרס לנובק ג'וקוביץ', אני לא, אבל אני רואה את צ'רלי אוזנירם, אתה יודע, הבן של אליזבט, הנסיך, אתה יודע,
שהוא מתרגש.
לא, מה זה מתרגש? הוא יהיה מלך שהוא יהיה בן 80, אמא שלו...
מסרבת?
מה זה מסרבת? טוב, בוא נתקדם. ירון טלפז, ערוץ הספורט, וושינגטון קפיטל, סהלן, ערב טוב.
קפיטלס עוד לא, אבל וויזרדס,
כן. וויזרדס, לא יודע מה אמר, למה אמרתי קפיטלס, כן.
אבל יפה, זה מראה שאתה שולט באוקי גם.
כן, לא יודע. עוד רגע הייתי אומר גם איזה בולץ. אני דימנתי. משחק מספר 3, הלילה, אור ליום שני, במילווקי, הסדרה 2-0 לפיניקס, וכפי שראיתי בשני המשחקים הראשונים, מילווקי עשתה באמת את כל ההתאמות שצריך. אבל זה לא עזר.
נכון, אבל תהיה התאמה אחת נוספת היום, וזה המגרש הביתי, שאני חושב שזה עזר לה בפלייאוף שלה, שאנחנו רואים העונה הזו. חזרה כבר מפיגורים מול ברוקלין, אז אני מאמין שנעשו עוד התאמות וקצת יותר אגרסיביות, והשלשות ייכנסו יותר למידלטון ולהולידיי ופחות לפיניקס.
מה אתה רואה היום, זאת אומרת, חוץ משלשות, הם קלו שם, כמה קלה פיניקס, באיזה אחוז במשחק השני?
נדמה לי 20-40.
20-40, זה 50%, אתה יודע, אתה...
זה משוגע, כן.
זה מה שנקרא תיאוריית השמיכה הקצרה, על מה אתה שומר, על הצבע, או יוצא החוצה?
נכון, עכשיו, עם פיניקס זה בעיה, כי יש להם, לא רק את הצבע, יש להם את המיד ריינג' הזה,
כן.
שהיה קטלני וניצח להם את המשחק במשחק הראשון, ואז בשני הם באו עם השלשות. אז אני עדיין, אם אני מילווקי, אני קודם כל עוזר פחות בהגנה, יש שם המון טעויות, אגב, עושים את זה המון ב-NBA, עדיין עזרה אינסטינקטיבית, ומשאירים שחקנים פנויים לשלשה, עדיף כבר לקבל את השתיים, אבל אני חושב שאם הם יעשו קצת עזרה, קצת פחות עזרה בשלוש, אבל עדיין יתמקדו לעצור את המיד ריינג' באופן יחסי, ויחסית לתת לפיניקס את השלשות, המינון הזה, הוא הנכון מבחינתם, אבל גם אני מאמין שההתקפה שלהם תהיה יותר טובה.
תגיד.
עם הצמד הולידיי ומידלטון ביום יותר
טוב. אז הטיפול מהכיסא, אם זה ייגמר 4-0?
אני, כן. אני אפול מהכיסא, אני לא חושב
שזה... זה לא סדרה של 4-0 לתפיסתי, כן? אני לא מתיימר.
גם אני, גם אני לא חושב.
אתם רואים את מילווקי עושה 2-2 עכשיו.
לא, אבל אם היא מנצחת...
קודם כל אחד. אני אגב...
נתחיל בראשון.
כן, אני רואה את ה-2-2, אבל קודם כל אחד.
נתחיל בראשון.
זאת אומרת, אין פערים כאלו גדולים, כמו שזה נדמה משני המשחקים הראשונים, שזה ייגמר ב-4-0.
תראה, המשחק השני היה, מילווקי שיחקה מצוין בהתחלה, וזה היה מפתיע בעיניי שהם רק ירדו ביתרון 3 אחרי הרבע הראשון. ומשם התחיל מבול השלשות, וזהו. והמשחק השני היה יותר צמוד ממה שהתוצאה אומרת, והראשון היה פחות צמוד ממה שהתוצאה אומרת. אז אני חושב שה... היום אנחנו נראה שוב את השינויים האלה, ולפחות משחק אחד מהשניים מילווקי שווה מבחינת הרמה שלה. לופז למשל הוא בעיה כסנטר, חוגגים עליו בצד של ההתקפה של פיניקס וחפשים אותו, אבל אני חושב שהיום הוא יראה יותר אנרגיה, כמו שזה פשוט קרה בסדרה קודמת, שהוא התחיל, למרות שהוא סנטר כבד, התחיל להתכופף, להרביץ, לצאת החוצה, ואני מאמין שלפחות היום זה שווה להם את הניצחון.
טלפז, ממשיכים כל המינויים בליגה, גם אורלנדו מחתימה מאמן, את העוזר של דלאס, מה קורה בוושינגטון?
כן, עוד אין חדש, יש המון המון רעיונות, חיפוש רציני מאוד, נראה כי גם בכיוון של אחד מהעוזרי מאמנים, אין לי איזה משהו להגיד פה שהוא מעבר לשם.
סקוט ברוקס, המאמן היוצא, כבר התחמש בג'וב.
כן, בסך הכל אני חושב שמוערך בוושינגטון על העבודה שהוא עשה, ואני חושב ששוב אנחנו רואים הרבה מאמנים ראשיים ותיקים שמקבלים תפקידי עוזר ראשיים, זה הגיוני, אנשים רוצים את הניסיון הזה בצוות שלהם, ואז הוא מתמקד במשהו ספציפי, אז זה קורה בוושינגטון, כנראה, אתה יודע, אני מעריך שזה יהיה בשבועיים הקרובים, עוד לפני הדראפט.
יפה, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, באמת לגבי המדר, דיברנו קודם, ומי כמוך, אתה מה שנקרא NBA מאסטר, בקטע שלי המדר, אתה מה לבוסטון. קודם כל, אם נראה לך בכלל שקבוצת NBA תשלם ביי-אוט על שחקן שנבחר בחירה בסיבוב שני, בלי ניסיון אירופי, איך אתה מכיר את המטריה ואתה מכיר אותו מכולם?
שאלה מצוינת, אני חושב שאם הם אוהבים אותו, הבייאוט לא מזיז להם. זאת אומרת, ראינו את מילווקי, איך היא הלכה ללייג'ה בריינט, כי היא חשבה שהוא יכול לסתום לחור באיזשהו שלב, בסוף עונה, ושמה את הסכום הזה. אז יש עכשיו בבוסטון סיטואציה של מאמן חדש, אבל המאמן שהוקפץ לתפקיד המקבל החלטות. אנחנו לא יודעים כמה... בריאד סטיבנס אז היה מעורב בהחלטה לקחת את ים הדר, בדרך כלל מאמן ראשי, עסוק מדי בשביל להכיר את כל כן. השחקנים שנבחרים בסיבוב השני, אם הוא אבל מאוד אוהב אותו, והים ירשים בליגת הקיץ, או בעבודות עכשיו האישיות, אז אני לא חושב שזה יהיה מחתום, אם זה איפשהו שם באמצע, אז הם יגידו לו, תשמע, עזוב, חכה, תן עוד שנה, ובוא נדבר עוד שנה, אני חושב, נכון, החוזה שלו בעוד שנה הוא כבר חופשי,
בעוד שנה, כן, הוא מסיים עוד שנה. אבל שוב, יש דינמיקה, גם עכשיו יש דראפט.
אבל אם הוא ימשיך לשחק בהפועל תל אביב, אומר קופמן, הוא לא יתקדם לשום מקום.
נכון, אז יכול להיות שהוא עכשיו ישיג אולי באמת איזשהו מעבר לאירופה, נגיד, לקבוצת יורו-קאפ או יורו-ליג, שם יוכל להראות עצמו יותר. אגב, גם פיבה, מספיק שיהיה לו פשוט שני מפעלים, וקבוצה יותר גדולה, אם הוא יהיה שם טוב, פלוס ליגה קיץ טובה, אבל שוב, לא יוצאת מן הכלל. ונכון, אבל אז גם זה, אין מה לעשות, אם המשיכו לחפש רכזים, אין מה לעשות, אלה תנאים שכרגע, מה שתלוי בו זה היכולת שהוא יעשה עכשיו, ובליגת הגאי.
על הכיף, אקטל פז, המון תודה, נשתמע.
תודה, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה, פרסומות ושווים. חזרנו, עכשיו בדיוק נובק מדבר אל הקהל. מחיאות כפיים, כל הדברים האלה. הסרבי שיחק אותה עם התואר גרנד סלאם ה-20. עמית נאור, לונדון, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
תשמע, מה אפשר לומר? אתה יודע, 6-3.
רגע היסטורי, יום היסטורי.
6-4, והפסיד 6-7 במערכה הראשונה, אבל הוא בדרך באמת לנפץ את כל השיאים האפשריים.
תשמע, קודם כל זה מערכה שנייה בלבד שהוא מפסיד בתחרות. המערכה הראשונה הייתה במערכה הראשונה של הטורניר, שהדש עוד היה רטוב שם לגמרי ביום הראשון. ואתה יודע מה, אהרון, אני נצטיל לחשוב בזמן הזה, כי אנחנו דיברנו כבר כאילו הוא ניצח אחרי המערכה השלישית. ואני חושב שהכינוי הטוב ביותר בשבילו זה פיטבול. אתה יודע, הוא כמו פיטבול שהוא תופס, הוא לא עוזב, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי חזק, הוא לא הכי גדול, אבל הוא לא עוזב.
אז מה באמת הסוד של הבחור הזה? הוא לא חזק, הוא לא גדול, זה
ראש של פיטבול. קודם כל יש לו יכולות גופניות בלתי רגילות, דבר שני שגם כן התפתחו במהלך הזמן, אבל הראש שלו כל כך חזק, הוא לא עוזב, הוא רואה את המטרה והוא יחפור ויעשה מה שצריך בשביל לנצח את המשחק הזה. אם היה צריך לעשות הפסקה, היה עושה הפסקה. אם היה צריך להביא את ההורים למגרש, היה מביא את ההורים למגרש. מה שצריך הוא היה עושה כדי לקחת את התואר הזה, וזה עושה כבר 20 פעם. זה, זה גמר, זה גרנד סלאם גמר 30 שלו. תראה, אם הוא ישחק את האולימפיאדה, הוא יתפרק ב-US Open. אבל זה אחד התארים היותר, אני חושב, מרתקים שלו, כי באוסטרליה הוא פשוט שחק טניס בלתי רגיל, ובאליפות צרפת הוא יצא מהבור 3 פעמים בשביל לזכות בתואר, ופה הוא פשוט נתן...
אבל אתה מסכים איתי שלאוהד טניס ממוצע, שהוא מסתכל על פדרר ונדל, אומר להם יש את הבייגלה מעל הראש, נובק ג'וקוביץ' זה כאילו סוס עבודה שחור, אבל בלי...
לא, לא, טניסי מבריק, יוני.
לא יודע, אני אשאר, אתה יודע, אני אומר מה שאני מתרשם.
מה שהוא נותן זה, תחשוב על זה שמשחק כדורגל למשל היה 180 דקות, לא 90. ואז היכולת הגופנית והמנטלית הייתה הרבה יותר, אתה יודע, כאילו, פה בקטע של הטניס, שבועיים ימים, שבעה משחקים, הטוב מחמש, הוא פשוט בטון, גם גופנית וגם בראש, וזה ההבדל. זאת אומרת, תשמע, היום המשחק הזה יכול להיות הטוב מ-11, הוא היה מנצח את זה, זה לא משנה כמה.
כן.
וזה בעצם,
אבל בוא נדבר על... בוא נדבר על אהבה, אבל אתה יודע, באמת, אני רואה אותו, כמו שאתה אומר, אם הוא זורק את המשחקים האולימפיים בטוקיו ויוצא לטורנירי ההכנה לקראת ה-US Open, זה ה-21, אי אפשר לעצור אותו.
אולי.
בטח לא המשטחים קשים.
ואם לא, אז באוסטרליה.
ואם לא, אז באוסטרליה, אתה יודע, ואז אני שואל, אז יאהבו אותו?
רון, לא, תראה,
הנקודה
היא אחרת. הוא לא, נובק, אם
הוא
מתחיל, כאילו מנסה לחבק את היריבים ולהגיד להם מילים טובות והכל, nobody's buying it. אתה יודע, כאילו, זה לא, זה, זה לא, זה בסדר. זה, שפבולוב יכול להגיד עליו איזה יפה מצידו ואיזה זה, זה בסדר. הוא, 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 הוא טוב כמו בלוטלי. אתה יודע, כאילו, עזוב, זה לא, זה לא שמה. זה לא, זה לא, זה לא יהיה. יזכרו אותו באמת מבחינה מקצועית כגדול ביותר שהיה, כי הוא ישבור באמת כל שיא אפשרי. תאווה שיחפש במקום אחר.
על הכיפק, עמית, נשתמע כשאתה שוב לארץ. המון תודה. אנחנו מתקדמים לעבר אירוע השיא של הערב הזה ב-10, אנגליה מול איטליה, רשת 13 תשדר את המשחק. יוני, אני מרשה לך לשנות הימורים, יש דקה לסיום.
כן, מה הלכתי על 2-0 לאיטליה?
לא זוכר מה הלכת, אבל תכף לשנות.
אני אומר איטליה, אבל לא יודע אם זה 2-0. איטליה מנצחת את הגמר הזה.
אני אומר
איטליה. אני הולך עם המפלצת.
אני אומר איטליה בפנדלים.
אוקיי, אז זאת אומרת, מה? בפנדלים?
כן, 120 דקות. לא, אמרתי טקו כל הזמן, אתה יודע.
כמה ב-120 דקות? אל תגיד לי.
0-0, 1-1, שוויון, זה נקרא.
הבנתי.
מלחמה, חפירות, עניינים. מלחמה. ואז האנגלים.
אני אתחשבן איתך מחר, אל תדאג.
בסדר, תמיד יש יום. אתה יודע, בקטע הזה טוב שיש מחר.
כן, לגמרי.
אבל באמת, היה יופי של טורניר, ואם תחזיק מעמד, תקום גם ל-NBA.
לא, אני לא אקום ל-NBA, כי מספיק היה לי את הלילה האחרון. תשבו לכל תעלול.
היה קשה, היה קשה.
היה קשה. נגיע למאניטיים, לסוף, ל-NBA.
היה קשה.
משחק 7-6.
אנחנו מסיימים, תבלו היום במשחק, תהנו ושמרו על עצמכם. סו לאט, אל תספרו אף אחד, צמחו רק על עצמכם. זהו זה.